כן, כולם זוכרים מה שנקרא את המנגינה ועם הסיומת שלה, ששוב אנחנו כאן יושבים, ישובים יותר נכון, שני הרבנים הנפלאים, כבוד הרב יחזקאל שיינפלד, ערב טוב לך.
ערב טוב יהודה, ערב טוב למאזינים.
וכבוד הרב חיים קליין, ערב טוב גם לך.
ערב טוב מבורך לכל המאזינים.
ואנחנו יושבים כאן כשהמשקיף אומנם איננו, אבל האיש שדואג לשידורים החוזרים, רב שמעון קופרמן, כבר מה שנקרא מכין את עצמו לקראת השידור של מחר, ואני שרוצה לבוא ולהזכיר לכם שמחר כשתרצו לבוא ולשמוע בשידור חוזר את התוכנית, אתם נכנסים לגוגל ומקלידים חכמים בלילה ברדיו, ואתם שומעים אותנו, ואני שמח לספר לכם שיש תגובות מדהימות באמת לשידורים החוזרים. אני גם שמח להודיע לכם שאם שאלתם חיים חן הגיע הטכנאי שלנו, התשובה היא כן. ואם עדיין מה שנקרא הילד, איילה שיינפלד מה שנקרא, היא זו שמנהיגה אותנו מהבחינה הזו של ההפקה, התשובה היא כן. ולכן מוריי ורבותיי מאזינות ומאזינים, אני שוב רוצה לבוא ולהזכיר לכם שהשבת היא שבת חזק. ואני חושב שאת הפרשה הזו אנחנו גם ניתן איזושהי עוצמה מיוחדת לפרשה, כי יש כמה דברים שכבוד הרב מיד יספר לנו, גם אני כשישבתי עם הרב שוורץ עליתי עליהם. בכל מקרה, בוא נשפה ובוא נפתח משגה בפתיח של הפרשה, בבקשה.
הפרשה נקראת ויחי, דבר מאוד מעניין, כי למעשה היא לא מדברת על החיים, היא מדברת על המיטה, על פטירתו של יעקב אבינו, ואחר כך על פטירתם, על פטירתו של יוסף, וזה היא מסתיימת. כן. אז צדיקים במיטתם קרויים חיים. נכון. זה מה שאומרת הגמרא. ולכן הפרשה באמת עוסקת, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. הבעלתורים אומר, זה בעלתורים ידוע, שזה היו ה-17 שנים הכי יפות של יעקב אבינו, היו ה-17 שנים האלה שהוא היה במצרים. כלומר שאנחנו רואים פה דבר פלא, הוא היה בארץ ישראל תקופה ארוכה עד שהוא ירד לחרן, ואחר כך הוא בכל זאת התקופה הכי יפה שלו בחיים הייתה דווקא בגלות. בספרי חסידות אומרים שאם שקועים בתורה, כי הרי את יהודה הוא שלח שבוע שעבר, למדנו גושנה כדי שיקים לו ישיבה, ברגע שיש ישיבה ויש פרנסה, כי תורתם הייתה אומנותם, כי הרי יוסף חלקל אותם וכולם יכלו לשבת ללמוד דברכים ולשבת ללמוד, להיות שקועים על התורה ועל העבודה, זו היה שנים הכי יפות.
מצד אחד, מצד שני, לגבי יעקב, אלה היו שנים שבלי לחצים, בלי אנשים חסרים, בלי מישהו שרוצה לאיים מה שנקרא להרוג אותו, זיצט מניחדיק מה שנקרא בצרפתית.
על התורה ועל העבודה, בדיוק. טוב, יעקב אבינו קורא ליוסף, והוא מבקש ממנו שיקבור אותו, הוא לא רוצה להיקבר במצרים, הוא רוצה להתקבר בארץ ישראל, והוא מבקש ממנו, הוא לא סומך על המילה, הוא מבקש ממנו שישבה לו, וישבה בנקיטת חפץ תחת ירחי, מקום הברית. הוא רוצה שנסעתני ממצרים וקרבתני, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך, ככה אומר יוסף, זה לא מספיק. ויאמר ישבה לי, הוא דורש ממנו להישבה, וישבה לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. אחרי הדברים האלה קוראים ליוסף שיבוא להיפרד מאבא שלו, והוא מגיע עם מנשה ואפריים, ופה יוסף מקבל את הבכורה, שהוא אומר לו, ואתה שני בניך נולדים לך בארץ מצרים, אפריים ומנשה כראובן, ושימון יהיו לי. יעקב מתנצל על זה שהוא לא קבר את רחל אמנו במערת המכפלה, אף על פי שהוא דורש ממנו לקבור את עצמו במערת המכפלה. יעקב רוצה לשים את יד ימין על הקטן, על אפרים. יוסף מתנגד לזה, אבל האבא ככה הוא רוצה, והוא אומר שהוא יודע, אבל הוא רוצה ככה לעשות, והוא מסכל את ידיו. כשהילדים יחזרו מהתלמוד תורה או מהגן, אז לכל פרשה יש את הסמל שלה, אז הסמל של הפרשה הזאת זה סיכול הידיים. רואים פה אגב דבר מאוד יפה, הרי יעקב אבינו היה אדם מבוגר, זקן, הולך למות, והם היו הנכדים שלו והיו תלמידים שלו. למה הוא לא אומר לו, תעמוד אתה פה, תעמוד אתה פה, למה הוא צריך לסכל את ידיו? אחר כך יעקב אומר לבנים שלו, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יעקב רוצה לגלות את הקץ, והקדוש ברוך הוא מונע ממנו. צריכים פה להבין מה חשב יעקב ומה חשב יוסף, אנחנו עוד מעט נדבר על זה. וכאן יעקב מתחיל להיפרד מהם, לחלק הוא נותן מוסר, למשל לראובן, פחז כמיים על תותר, שמעון ולוי, אחים, כלי חמאס מחורותיהם. לוי מתחיל להתרחק, ואז את לוי ואת יהודה הוא מתחיל לברך, וכאן הברכות שלו לכל השבטים זה למעשה ברוח הקודש, הוא רומז על הרבה מאוד דברים שיקרו במהלך ההיסטוריה, על המלכים, על הנביאים, על משה, על אהרון, על דוד המלך, על יוסף הצדיק ועל כל מה שיקרה להם. הוא מברך את כולם, בסוף הוא מברך, ויאסוף רגליו אל המיטה ויגווה ויאסף אל עמיו. וכאן יש לנו את האבל הגדול שהיה בכל מצרים על פטירתו של יעקב אבינו. יש את הלוויה המרשימה שהייתה ליעקב, ויעל עמו גם רכב, גם פרשים, והיא המחנה כבד מאוד. הם מגיעים עד למערת המכפלה, ואחרי שהם חוזרים מהלוויה עם כל הסיפור שיש עם עשיו, שזה מדבר המדרש, האחים חוששים שאולי עכשיו יוסף ייפרה מהם על המחירה, כי כל זמן שאבא היה חי, הוא שואל אותה, מה עוד אבי חי? כל זמן שאבא חי, היה להם ביטוח, אבל כאן יוסף אומר להם, אתם חשבתם עליי רעה, אלוקים חשבה לטובה. יוסף חי עד גיל 110 שנים, הוא זוכה לראות גם דור שלישי וגם דור רביעי, ויוסף משביע את בני ישראל, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. הוא יודע שהוא לא יכול לבקש מהם עכשיו להיקבר בארץ ישראל, אבל הוא מבקש, והפרשה נגמרת, ולמעשה לא רק הפרשה, אלא גם החומש, כמו שאמרת, פרשת חזק. וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, ויסם בארון במצרים. כמו שאמרנו, הפרשה הזאת היא פרשה סתומה. אין רווח בין פרשת ויחי לבין הפרשה הקודמת, פרשת ויגש. רש"י אומר שתי פירושים. אחד הפירושים, זה מה שגם רמזתי מקודם, שאומר להם, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יעקב ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. למעשה היה פה שתי תפיסות עולם, כך אנחנו מבינים. יעקב רצה לגלות את הקץ, רצה להגיד מתי יבוא המשיח. והקדוש ברוך הוא מנע את זה ממנו. עכשיו, לכאורה צריך להבין, הקדוש ברוך הוא צדק. כי אם היינו יודעים אז, מה היה אומר להם יעקב? משיח יבוא בעזרת השם מחר. כמה זמן עבר מאז עד מחר? עד היום. היום, כל יום אנחנו מאמינים שמשיח יבוא. בעזרת השם המשיח יבוא היום. כמה זמן עבר מאז שיעקב ניסה לגלות את הקץ? זה יודע חשבון, כמה? 3.5, 4,000 שנים. זה המון. אנשים היו במצבים כל כך קשים, בגלויות כל כך קשות. אם ניקח את השואה, אם ניקח את גירוש ספרד, את חורבן הבית. והדבר שהחזיק אותם, זה האמונה בביאת המשיח. הם שרו בדרך, בגטאות ובדרך למשרפות, אני מאמין באמונה שלמה שיבוא המשיח. אבל אם הם היו יודעים שלא, שיקח עוד 70 שנה, לא היו מחזיקים מעמד, אז הקדוש ברוך הוא צדק. מה יעקב חשב? זה השאלה. מה יעקב חשב, אם הוא ידע את התאריך, אז מה הוא חשב? למה הוא רצה לגלות את הקץ? הוא לא הבין שאנשים ישברו?
1972-75-75, כבוד הרב יחזור את שאלתו.
למה יעקב חשב לגלות את הקץ? הוא לא הבין מה שהקדוש ברוך הוא אמר, שזה מסוכן מאוד? אנשים ישברו, אם ידעו שזה כל כך ארוך.
1972-75-75, ואם כבר הזכרנו שהפרשה היום הולך להיות השבת, היא שבת חזק, אז בואו נשמע עכשיו את אברהם פריד בשירו חזק, בבקשה.
Hey, hey.
כן, ערב טוב למאזין הראשון ששמו בישראל הוא
איציק.
איציק, כן איציק, מאיכן אתה?
שמש.
בית שמש. תגיד איציק, בית שמש נרגעה? הדברים הסתדרו? יש לו להשאיר, נורא, תשמע, חבר במתח, רוצים לדעת מה קורה. טוב, כן איציק, מה תשובתך?
הוא רצה לגלות את הקץ וככה זה יהיה יותר קצר.
הוא רצה לגלות את הקץ כדי שיהיה יותר קצר.
תסביר יותר.
מה פירוש?
את הכוח לגמור
את מה
שצריך. רעיון יפה, הציון הוא 9. רעיון יפה, הציון הוא 9, ואנחנו מחפשים את ה-10. תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא. ערב טוב למי? כן, שלום, ערב טוב למי?
שלום.
למי?
שניאור.
שניאור מאחד.
או, שניאור, כבוד הרב, לכבוד הרב קשה לענות אם הוא לא יודע מאיכן אתה. מאיכן אתה?
רחובות.
איך?
רחובות.
רחובות, איזה יופי, אנחנו שכנים שניאור. כן, מה תשובתך?
הרבי מלובביץ' מסביר.
כן.
שבזה שיעקב רצה לגלות, הרב מסביר שיש עיקרון כזה שברגע שצדיקים גדולים בישראל רואים את שבני ישראל על ידי עבודה שלהם מגיעים לשלמות מסוימת וככה יכולים לקרב את הקץ, אז יעקב ביקש לגלות הקץ כדי שבני ישראל יוסיפו בעבודה שלהם ויהיו מלגת זכו, אז יקרבו את הקץ וככה יקרבו את הגאולה בעצם. ואז שהוא יגלה להם את הקץ, הרי הקץ, משה רבנו היה, יש כמה זמנים, כאילו, הרי אם משה רבנו, למשל משה רבנו, הזמן של משה רבנו, הזמן מסוגל לבוא הגאולה למשל. עכשיו יעקב אבינו ידע שאם הוא יגלה להם, הם יכולים להתאמץ יותר בעבודה ולהתחזק יותר בעבודת השם, ואז גחבו את הגאולה, וזה יהיה הזמן של הגאולה בעצם. הוא ידע שעלייה ממצרים, כאילו, הסתיימו מערב גלות ויבואו לגאולה, ולכן הוא רצה לגלות להם את הקץ.
אבל מתי הגאולה? אנחנו עוד לא הגענו לגאולה. אז אם יעקב, על מה יעקב היה צריך להגיד להם? עוד כמה שנים היה אומר להם? 4,000? 3,000?
לא 4,000. יעקב, הנה, הרב מסביר מפורש. הרי הרבי שואל את השאלה בדיוק, למה, מה העניין לגלות? הרי הם ידעו את הקץ, הרי להם חלישות הדעת.
נכון.
הרב מסביר שאם יגלה להם את הקץ, הרי רק עברנו 3,000 משהו שנה, עדיין לא הגיע המשיח, זה יהיה להם חלישות הדעת.
נכון, זו השאלה ששאלתי. זאת השאלה ששאלנו.
נכון, זה בדיוק מה שאלה שהרבי שואל.
כן.
הוא מתרץ.
לא, אני ראיתי גם, אני רוצה את התשובה. כן.
הוא מתרץ שיעקב רצה לגלות להם, כי הוא ידע שאם הוא יגלה להם, הקץ יכול להתקרב. על ידי העבודה שלהם, נוסיפו בעבודה, וכך יכולים לקרב את הקץ.
אז מה הוא יגלה להם? מה הוא יגלה להם?
הוא יגלה להם את הקץ שהיה אמור להיות, שאמור להיות עוד בזמנו.
איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אבל עוד לא הגיע הזמן. אתה רואה שאנחנו עדיין בגלות.
כן, אבל יש כמה זמנים, הרי זה כמו חישוב קיצים למשל, של הרב סעדיה גאון, שהוא חישב קץ מסוים, שזה גם הרבי שואל. אז לפי העיקרון שאמרתי, שהרבי מסביר, שכל פעם שגדולים בישראל, נשים בישראל, רואים שיכול להגיע הזמן, זמן מסוגל, אז הם מכריזים קץ כדי שבני ישראל יוסיפו בעבודה, ואז יקרבו את המשיח.
יפה מאוד, הציון הוא 10.
יש! תן לי לשיר במקומך, תן לי לשיר במקומך, שלא תעיז להעיר את המשפחה, אני מבקש ממך. אתה מצליח לשיר בשקט? איזה יופי. טוב, צדיק, קודם כל על המאמץ, מגיע לך כבר דיס. עזוב, מגיע לך דיס. תענה לי רגע אחד. מי בדיוק ישן בבית? בואו שגדל לנו. חבר רוצים מידות. אתה דיברת כל כך בשקט, כל כך יפה, כן. מי ישן? האישה, הילדים ו...
אני מכיר את השיר, אני חבלניק, זה ניגון חבד, אבל כולם גם משנים.
מי ישן? כולם, כל המשפחה ישנה, נכון?
כולם ישנים, אלמן.
אלמן, אלמן, שיהיה לי בריא במשן, אני גאה בך. באמת, אז גם מה שקרה, אמרת דבר תורה, גם שרת שיר בשביל מצב רוח, וגם, מה אני אגיד לך, וגם באמת זכית בעשירייה, ואתה גם זוכה עכשיו בפרס שאתה אמור לבחור. היית איתנו כבר פעם?
לא, אני הרבה מאזין, הרבה זמן, אבל אפילו לא עליתי לשידור.
יפה, אתה מאזין קבוע, אבל פעם ראשונה שאתה עולה לשידור.
אז אני מאזין, כן.
יפה. אז יש לנו ככה, יש לנו סט ספרים על התורה ועל העבודה, מאת המחבר מוישה חיים שיימפל. יש לנו ספר זמירות של אבי בן ישראל, יש לנו פירוש על התורה של הרב ישעיהו פינטו, ויש לנו עניבה מתנת חנות אקסוס, רחוב רבי עקיבא 52, בני ברק, מה אתה מבקש?
על התורה ועל העבודה.
על התורה ועל העבודה, אתה אמרת את זה במהירות כזו שכבר נראה ונשמע כאילו כבר לפניך, אני כבר זממת על זה ובצדק. אז אתה תקבל את על התורה ולעבודה של המחבר מוישה חיים שיימפל. אתה נשאר על הקו והמפיקה שלנו תסביר לך איך אתה אישית יכול לבוא לבני ברק לקבל את הספר עם חתימת המחבר, ואנחנו נגיד לך אישר כוח ותודה רבה לך. כן רבי, אמרתי אותו להוסיף.
כן, הוא אמר באמת תשובה יפה. שמה אולי מגיר את זה כדי שיחות, נכון, ראיתי זה בליקוטי שיחות. אני אגיד לכם את התשובה היא ככה, יש בעיתה ויש אחישנה.
כן,
יש זמן שבכל מקרה יבוא המשיח. וזה כנראה מדובר על אלפי שנים, אנחנו רואים שמדובר על אלפי שנים. יש דבר שנקרא אחישנה. יש זמנים שהמשיח יכל לבוא, ואנחנו לצערנו פספסנו את הזמנים.
הגמרא אומרת בנו, כן?
כן.
לא ניצלנו את המומנט.
יש זמן שהמשיח יבוא בכל מקרה.
כן.
וזה הזמן של ביתה. כן. זה הזמן שיבוא המשיח בכל מקרה. יש אחישנה, יש זמן שאנחנו יכולים להביא את המשיח, כתוב או בדור שכולו זכאי וכולו שכולו חייב, כתוב אם ישמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלים, אחר בתחילת הדרך ניסית לעשות מבצע, כן, כלומר, אנחנו יכולים להביא את המשיח קודם. עכשיו, היו זמנים שהיינו מאוד מאוד קרובים, הגמרא בעצמה אומרת שחזקיהו המלך רצו לעשות אותו משיח, היו זמנים שהמשיח היה יכל לבוא והוא כמעט הגיע והיה דבר שגרם מצד חטאים, מצד עם ישראל. אומר הרבי מחבד, יעקב אבינו לא בא להגיד להם את הביתה, הוא לא בא להגיד להם שהמשיח יגיע עוד למעלה מ-3,000 שנה, לא זה מה שהוא בא לעשות, כי זה כמו שאמרנו, זה יכול היה להיות טרגדיה, אנשים לא היו מחזיקים באמונתם בתקופות הקשות, חלק מהחוזק שלהם וחלק מהדבר זה שהיה, אני מאמין באמונה שלמה שהמשיח יבוא בכל יום. אלא מאי? הוא רצה לגלות את האחישנה. אפילו בתקופתו של משה רבינו היה זמן שכמעט משה רבינו נפך להיות המשיח, ואז לא היה צריך בכלל את כל הגלויות. את זה הוא רצה להגיד, ואומר, זה טווח של שנים. עוד יכול היה להיות בתוך מצרים אפילו.
ואז כלל ישראל היו מתגברים את עבודתם, את עבודת השם, והיו
מגיעים לאותו מקום. אם הם היו יודעים, יעקב אבינו, שבעוד 10 שנים, בעוד 20 שנה, הם יכולים לצאת ממצרים ולעלות לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש לעולמי עולמים. אז בזמן הזה שהוא היה אומר להם, הם היו תופסים את עצמם כמו שצריך, ולא עושים את העיכוב, הוא היה אומר להם מה העיכוב, והם היו עובדים על עצמם, הרי יש בחירה, ואז הוא היה מביא את המשיח. כלומר, יעקב אבינו למעשה לפי התוכנית שלו, הגאולה כבר הייתה לפני כמה אלפי שנים. כי הוא היה אומר את הזמנים שמסוגלים, וגם היה אומר, תדעו, בזמן הזה כולם צריכים לעשות השתדלות, לא לתת שום דבר שיהיה כתרוג. ואז הוא אומר, בתקופתו של משה רבינו כבר היה מגיע משיח, אולי אפילו לפני שנולד משה רבינו.
אבל השורה התחתונה,
כדי שברוך הוא לא נתן לו את זה, כי זה מונע את הבחירה. זה מונע את הבחירה, פה אתה גם מבין את הבעיה בין הקדוש ברוך הוא לבין הנביא. למה? כי זה מונע את הבחירה. אתה צריך להביא את לעבוד כל יום על הבחירה שלך, ולא שאתה יודע שהיום הזה, אם אתה תעשה כל, אתה תביא וואו, אז אתה עושה את זה בגלל שאתה לא אמיתי.
טוב, בסדר. נעבור לשאלה הבאה.
כן. אנחנו יודעים שמשה יעקב מבקש מיוסף שיקבור אותו בארץ ישראל, ואומר לו, ועשית עמדי חסד ואמת. מה זה חסד של אמת? זה חסד שעושים עם המיתים. למה זה נקרא חסד של אמת? כי המת לא יכול להחזיר לך טובה, הוא מת. אתה מתעסק בקבורתו של המת, זה חסד של אמת, זה חסד שנקרא שלא על מנת לקבל פרס. אומרים שראשי תיבות אמת, ארון, מיטה ותכריכים.
זה בעל התורים נדמה לי.
כן. כלומר, זה חסד של אמת, חסד שעושים עם המת. עכשיו, השאלה היא כזאת. הרי לכאורה, יש שכר. מי משלם את השכר? הקדוש ברוך הוא. אז למה זה נקרא לא על מנת לקבל פרס? ניתן דוגמה. אם אני לומד עם ילד, יש לי תלמיד, הילד הזה לא יכול לשלם לי, הוא אין לו כסף. אבל אני יודע שאם אני אלמד עם הילד, והוא יבוא הביתה, וידע טוב את הסוגיה, ואחר כך הוא ילך למבחן והוא יקבל ציון טוב, אבא שלו ישלם לי על זה. זה נקרא חסד של אמת. הילד לא, אני לומד עם הילד, אני לא לומד עם האבא, אני לא לומד עם אף אחד, אני לומד עם הילד. אבל אני יודע שאם אני אלמד עם הילד כמו שצריך, האבא יבוא וישלם לי כמו שצריך. זה חסד, על מנת לקבל פרס או לא על מנת לקבל פרס? על מנת לקבל פרס. גם פה אותו דבר. אם אני מתעסק עם חסד, אז הקדוש ברוך הוא משלם שכר. אז למה זה נקרא חסד?
אבל לא בעולם הזה.
מי אמר? מי אמר שזה לא בעולם הזה? זה, זה, כן, זה כל המצוות, זה ככה.
איך אומר?
כל המצוות.
שכר מצווה, בהי על מלאקה. נכון?
שכר מצווה, מצווה.
נכון?
שכר מצווה, מצווה.
בסדר, אז זה לא בעולם הזה.
אבל זה, אבל זה...
אלו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא.
אז אתה אוכל. את הקרן אתה אוכל גם בעולם הזה. על חסד כתוב שאתה מקבל שכר גם בעולם הזה, נכון?
איפה כתוב?
אלו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. תראה את הרשימה.
זאת אומרת שמה, שאתה כן מקבל?
מקבל שכר גם בעולם הזה.
השאלה אם זה שכר או שתנאי עבודה נוחים.
זה גם שאילתה. כן, אבל
יש משהו בזה.
יש, זה גם נכון. אבל בכל מקרה, אתה לא יכול להגיד שלא על מנת לקבל פרס. אתה כעת אומר, אני לא מקבל את זה היום, אני אקבל את זה בזה. אבל זה כל המצוות זה ככה. הם כאילו באים להגיד, אני רוצה להבין פה את מהות השאלה. אתה אומר, אתה עושה דבר ואתה לא תקבל תמורתו. אני אומר, אני כן אקבל תמורתו, כי הקדוש ברוך הוא ייתן את התמורה. זה כמו שאני לומד עם ילד, ואני יודע שמהילד אני לא יכול לקבל ענאה, אבל אני יודע שמאבא שלו אני יכול לקבל. עכשיו, זה לא משנה מתי אני אקבל, אני בסופו של דבר יכול לקבל. אז השאלה היא, למה זה נקרא שלא על מנת לקבל פרס? זה כן על מנת לקבל פרס, אלא לא מהמת, אלא מאבא שלו המת, מהקדוש ברוך הוא.
1-900-72-75-75, כבוד הרב, ויחזור על שאלתו.
לקבור מת זה נקרא חסד של אמת. למה? כי המת לא יכול לשלם לי, לא יכול להכיר טובה, נכון? אבל הקדוש ברוך הוא יכול לשלם. אז למה זה נקרא חסד של אמת?
אז אנחנו בינתיים נשמע את שירם של פרחי מיימי, ונהיה אנחנו וצאצאינו. בבקשה.
צהי מגיצץ ים אתה גיצץ ים אתה אתה מחבי כסהי כולנו יודעי שינך לא מדי תורתך לא מדי תורתך נשמע היי כולנו כולנו יודעי שינך לא מדי תורתך תורתך נשמע
כן, אנחנו נאמר ערב טוב למי? הלו? שלום, ערב טוב למי? דוד, יש לי בקשה אליך, אם לא קשה לך, תראה אם אתה מגיע לרדיו, אם אתה יכול לחבוט אותו. תעשה לי טובה, דוד.
זה לא רדיו, זה דיבורי.
זה דיבורי, אתה רואה שמאור עכשיו?
דק וברוך.
כן, דוד, מה תשובתך? מכאן אתה?
אני בני ברק.
בני ברק, כן.
אני שמעתי בשם רבי חיים פלאג'י את שמוקשה את הקושייה הזאת. הוא תרץ ככה, אומר, הוא מביא, הוא מקדים שם בגמרא בכתובות, כותבת לגבי אישה שהולכת ומטיילת, עושה טיולים. אז בעלה יכול להגיד לה, מה את הולכת לשמחות, הולכת לכל מיני דברים, יכול לטעון כלפיה שתישב בבית. אבל כשהיא הולכת למקום של אבלות, הוא לא יכול להגיד. אז הגמרא שואלת שם, למה הוא לא יכול להגיד? אומרת הגמרא שיכולה להגיד לו, מה? כתוב שמי שמספיד, מספידים אותו, מי שזה, אז מי שקבור מקבירים, קוברים אותו וכו'. היא יכולה לטעון טענה, לכן הוא לא יכול, הוא לא יכול להגיד לה לא ללכת למקום של אבלות. אז הרב חיים פלאג'י אומר, בגלל הדבר הזה, אז לכאורה יש פה שכר, שמי שקובר, אז גם קוברים אותו. אז אתה רואה שיש פה שכר.
נכון.
אתה קורא לצבחן פלאג'י? לא. אף אחד לא חושב על הדבר הזה. במקום, למשל, שהאדם הולך לשמחות, אז הוא אומר, אני נותן 50 שקל. אז כתוב, בשמחתכם נשמח גם אנחנו, כן? רומזים לבן אדם, שאתה בא לשמחה שלנו, תביא את הכסף שנתנו לך. אבל במקום אחר, שיש אבלות, אף אחד לא חושב על אבלות. אף על פי שיש פה שכר, לכאורה יש פה שכר שיספידו אותו ויעשו אותו, לכן זה נקרא חסד של המת. וזו הכוונה שאין פה שכר, כי אף אחד לא חושב על הדבר.
רבינו, מה אתה אומר?
9+.
9+, זה לא רע. זה לגמרי לא רע. תודה רבה לך, דיסק יש לך. אנחנו מחפשים את ה-10 ונאמר ערב טוב, לילה טוב, למי? הלו. שלום למי?
יוסי.
יוסי מאיחן?
יוסי מאשדוד.
יוסי מאשדוד. כן יוסי, מה תשובתך?
תשובתי היא שיש מושג של מצווה מחווה, אמנם אני לפי התשע פלוס אני מבין שאני לא בכיוון, אבל בכל זאת יש מושג של מצווה מחווה עבירה ועבירה מחווה מצווה. זאת אומרת כשהבן אדם בא ומקיים את הגמילות חסד של אמת, אז יש לו סיכוי שזה גם ילך פייס. אם אין לו את המשהו ביד, את הכמה גרושים ביד שהוא מקבל פה למטה, אז הוא לא יכול להיות מובטח שזה משהו שישאר אצלו. לכן לבוא ולהגיד על זה שזה נקרא שהוא בונה על זה, תשמע, הוא צריך בשביל זה עוד תורה, כתוב שזה משהו שאי אפשר לקחת מהבן אדם, אבל פעם מצווה שבן אדם קיים, הוא צריך זכויות שהם יישארו אצלו. ולכן דבר שבן אדם לא מקבל עליו משהו מהבן אדם עצמו פה בעולם הזה, זה נחשב לגמילות חסד של אמת.
אז כל חסד זה ככה. אז לפי זה זה כל חסד. אז זה כל חסד, זה לא רק חסד עם המתים.
כן, אז עכשיו, כל חסד יש לך לפחות את הפידבק שיש לך מהבן אדם עצמו שקיימת את החסד, בדרך כלל, כשאתה מקיים מצווה, גמילות חסדים, יש לך את הפידבק, את ההרגשה הטובה של הבן אדם שלך.
ואם אתה מקבל פידבק, רגע, ואם אתה מקבל פידבק מאבא שלו, מאחיו, ממשפחתו?
מאחי ומשפחתו של הנפטר?
כן. ברור.
אבל אני הגעתי פעם לתובנה מאוד מעניינת, אם זה סתם ככה, אם לא רוצה לדעת לשמוע שם, מה ההבדל בין בן אדם טוב לבן אדם רע?
כן.
אומרים על כל בן אדם טוב שעושה דברים, אומרים לו שיש לו את האינטרסים שלו, ויש לו את הסיבות למה הוא עושה את זה. אז אני תמיד אומר, אם הוא כזה אינטרסנט, אז מאוד מעניין, אם הוא עובד רק למען האינטרסים שלו, אז מאוד מעניין שבן אדם הרע לא מצא את האינטרסים האלה בשביל לעשות למען השני. אמרתי, בן אדם טוב, יש לו שכל תמיד להכניס את האינטרסים של השני והאינטרסים שלו.
יפה, יפה.
בן אדם הרע, אפילו שיש לו את האינטרסים, הוא לא מוכן להכניס אותם.
יפה מאוד, 9+, יפה.
9+, תודה רבה לך, אנחנו עוברים למאזין הבא, ערב טוב למי?
הלו.
שלום.
ערב טוב.
למי?
לדוד.
מיכן?
מבני ברק.
אוקיי, בני ברק, כן.
סתם, להוסיף על מה שהקודם אמר, יש נקודה שיעקב אמינו אומר, ועשית עמדי חסד ואמת. כלפיו, הוא לא יוכל להחזיר לו. יהיה אולי פידבק מאחרים או מה שזה לא יהיה, ועשית עמדי, אני לא יוכל להחזיר לך.
מה זה משנה? זה נכון, אבל מה זה משנה? אמרתי, זה דוגמה, כמו אתה עושה חסד עם, עם, עם ילד. אז מה? זה חסד של אמת? לא, כי אבא ישלם לך. אז גם פה הקדוש ברוך הוא ישלם.
טוב, זה היה להוסיף עליו. אחרי בעיקרון, אני רואה שהרב חיים בכלל אומר שמה שיעקב מן אמר לו, ועשית עם ידי חסד באמת, זה לא על הקבורה, כי על הקבורה הוא אמר לו, נתתי לך שם אחד על אחיך.
אגב, זה עוד שאלה. זה עוד שאלה. כן, זה שאלה אחרת. איך אתה אומר שזה חסד של אמת? הוא הרי נתן לו את שכם.
אז הוא אומר שזה מה שהוא אומר לו בחסד באמת, זה מה שהיה קודם, על דברים שהיה קודם הוא לא נותן לו, הוא נותן לו על מה שהוא מבטיח לו שהוא יקבור אותו, הוא על זה הוא נותן לו שכם אחד על אחר, אבל מה שהוא אומר בחסד באמת זה על מה שהיה קודם, ועל זה הוא באמת לא נותן לו.
כן, טוב, זה באמת מהלך אחר, אבל זה לא הפשט שאנחנו דיברנו עליו, אנחנו דיברנו פה שזה ארון מיטת אחיכם, נכון? זה, כי הרחיים עונה על שאלה אחרת, הוא אומר הוא נתן לו את העיר שכם, כלומר העיר שכם הייתה מעבר לחלוקה של ארץ ישראל, הרי יעקב קנה ב-100 כסית הכסף, הוא קנה אותה. אז את זה הוא נתן כן. למחלה שלהם. כן, אבל זה באמת שאלה אחרת, נשאלנו אותה, אני חושב, לפני שנתיים. יישר כוח.
תודה רבה לך. אנחנו מבין עם המאזין החמישי, נכון? לא, שליש, רביעי. טוב, אנחנו עם המאזין החמישי. בואו נראה מי החמישי שיביא את העשירייה, ערב טוב למי.
הלו.
הלו?
הלו.
שלום למי?
שלום.
למי?
אלי.
אלי מאיחן?
מנתיבות.
כן, אלי, מה תשובתך?
רציתי, אני אולי קצת אחזור על המאזינים הקודמים, אבל אולי אני אוסיף את זה משהו, שאת אומרת, יעקב אבינו, הוא בעצם, מה זה חסד של אמת? חסד של אמת זה עניין שהבן אדם שעושה את החסד, הוא לא מצפה לשום גמול. ככה מדויק בלשון של הרשי, זה הלשון של הרשי. הוא אומר, רשי אומר שהוא לא מצפה לשום גמול. והצפתי חכמים, לא צפתי חכמים, כן, הצפתי חכמים הוא מדייק, זאת אומרת, גם אם באמת יכול להיות שהוא כן יחזיר לו, אבל אותו בן אדם הוא עדיין חי. אומר הצפתי חכמים שעדיין זה יקרה חסד שלהם, אז אם הוא לא מצפה, הוא עצמו שעושה את החסד, הוא לא מצפה לשום גמול. הצפתי חכמים עושה שם החשבון עם אברהם, אבינו, לא יזרב עוד אברהם, שהוא גם עצמו הוא עשה חסד, וכיוון שהוא לא ציפה לשום גמול, גם שם זה היה חסד של אמת. אז אני אומר, זה לאו דווקא במתים, העניין הוא, האם הבן אדם מצפה או לא מצפה, זה הנקודה. ולכן זה גם תרץ את השאלה של שכם, כי באותו זמן יעקב לא אמר לו שהוא ייתן לו את שכם. אז לכן באמת, הוא לא ציפה, יוסף לא ציפה שהוא ייתן לו. אז לכן זה נקרא חסד של אמת.
נכון. נכון. תשובה מאוד יפה, הציון הוא 10.
10! אתה כבר היית איתנו פעם אחת?
כן, הייתי כמה פעמים.
היית הרבה פעמים וזכית גם הרבה פעמים?
אפשר לומר, כן.
יפה, יפה. זאת אומרת שאתה... עצם זה שאתה ממשיך לצלצל, זה רק מראה שיש לך סבלנות. זאת אומרת, אתה לא ממה איך שהפנס יבוא במהרה.
כן.
במהרה, יפה. שתהיה בריא. טוב, אז מה אתה מבקש? על התורה, על העבודה, זמירות של אבי בן ישראל, פירוש של התורה של הרבי ישעיהו פינטו, ועניבה מתנת חנות אקסוס, רחוב רבי עקיבא 52 בני ברק, כן.
האמת, את הכל יש לי כבר.
או, יפה, אז רגע, רגע, אם באמת יש לך את הכל, אז אני אתן לך דבר שזה אני מאמין שלא קיבלת, יש לנו שניים כאלה, אבל אם אתה באמת קיבלת את הכל, אז אני אציע לך עכשיו את הבייגל קפה, עמק רפאים, 46 ירושלים, ארוחה זוגית. מה אתה אומר?
בסדר גמור,
נכון? הנה, ארוחה זוגית בבייגל קפה עמק רפאים 46 ירושלים, והתגובות שקיבלנו מפי באמת המאזינים שהיו שם, שזה באמת חוויה קולינרית יוצאת מהכלל. אוקיי, אז קיבלת את זה, תודה רבה לך וישר כוח. תודה, כן רבינו, יש לך מה להוסיף?
להוסיף כן, למעשה השאלה הזאת שואל הנודע ביהודה, וזה מה שהוא אומר, הוא אומר שפה החסד של אמת, הכוונה היא, אם הקדוש ברוך הוא משלם, זה אחרת משבשר ודם משלם. בשר ודם, הוא לא יודע מה חשבת, הוא לא תמיד יודע אם עשית את זה מושלם או לא עשית את זה מושלם. לפעמים אתה
אדם... מושלם במחשבה.
לא רק, גם במחשבה, הוא אומר, בוחן כליות הלב, הוא אומר, גם במציאות. אדם עשה בשבילי משהו, אני חושב שזה היה משהו מאוד גדול. לי זה נראה שהוא עבד בשבילי מאוד קשה, האמת היא שזה היה בשבילו כלום. זה היה גורנישט. יכול להיות שהוא עשה את זה גם לא טוב. אני רק לא יודע שהוא עשה את זה לא טוב. כלומר, אדם, אתה יכול להטות אותו. אתה יכול להטות אותו גם דברים חיצוניים. אני יכול לחשוב שבן אדם עשה בשבילי טובה, והוא עבד בשבילי 10 שעות, ולמה יעשה הוא עבד 2 דקות. הרבה דברים אני יכול להטות. יכול להיות שאני חושב שהוא עשה בשבילי דבר גדול, לבין שהוא עשה בשבילי דבר רע. אני רק ידע מזה עוד כמה שנים, ובינתיים אני אסבול. הרבה דברים יכול להיות. ובוודאי שאני גם לא יודע מה הוא חשב כשהוא עשה את זה, ולמה הוא עשה את זה, ומה היה האינטרס שלו. ולכן, אני אשלם לו, אני אחזיר לו, כי אני בטוח שהוא עשה בשבילי דבר גדול, וכל שהוא לא עשה בשבילי. מכיוון שפה מי שמשלם המת נפטר, והוא כבר לא חי, ומי שמשלם את זה זה הקדוש ברוך הוא, זה חייב להיות חסד אמיתי במובן הזה, שעשית את זה א' בצורה מושלמת, כי אם עשית פה דברים שלא צריכים לעשות, הרי לא את הכל רואים, יש דברים, לכן אמרתי, ארון, מיטה, תכריכים, לא את הכל אנשים רואים. בלוויה, איך עשו את כל הדברים, לא רוצה להיכנס ברדיו לכל הפרטים, אבל לא את הכל יודעים, לא את הכל רואים, כן? אז קודם כל צריך להיות מושלם בלי שום קיצורי דרך, כי אם היה קיצורי דרך, זה שמשלם יודע. פה זה לא יחסי עובד מעביד, זה בין הקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, מדובר פה על, 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 על אבא לבן שלו. אם עשית את זה לא לשם שמיים, עשית את זה לא כמו שצריך, במיוחד שמדברים פה על גדולי עולם, כמו יוסף הצדיק ויעקב אבינו, עם המחשבות, עם הקדושה, עם כל, איך שהם יודעים לעשות מצוות, זה חייב להיות אמת, זה חייב להיות מושלם, כי אם זה לא מושלם, מי שמשלם יודע את זה. זה פה ההבדל, אומר, ההבדל הוא, צריך להיות, אני מבטיח לך דברים, אתה יודע שבורא עולם ישלם לך, אבל אתה קובר את אבא שלך, אתה צריך שלא על מנת לקבל פרס. אגב, ויש כאלה שאומרים שעל השאלה הזאת ששאלנו לפני שנתיים, והמאזין ענה אותה, הרי הבטיח לו את העיר שכם. יש אומרים שזה חלק מהניסיון שיעקב עשה ליוסף. לפעמים אני לא נותן לך שום דבר, אני לא מבטיח לך שום דבר, אבא מבקש ממך טובה, אמנם טובה גדולה, ואתה צריך לעשות כי זה אבא שלך, אתה חייב בכבוד אביך. פה יעקב העמיד את יוסף בניסיון עוד יותר גדול, הוא נתן לו משהו עצום, הוא נתן לו נחלה בארץ ישראל מעבר לחלוקת הנחלה, הוא ריקנה במאה כסית הכסף. הוא נותן לו את זה, הוא מבטיח לו את זה, ואז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יבדוק, אם אתה התעסקת בקבורה שלי בגלל המתנה העצומה שנתתי לך, או שנטרלת את זה הצידה. בסדר, אני שמח לקבל את זה, אבל למה אני עושה את כל המאמצים עם פרו ואת הלוויה ואת הקבורה ואת הכל בצורה הכי 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 מוצלחת? אני עושה את זה נטו נטו לשם שמיים, משום כבודו של יעקב אבינו.
אני, לגבי זה יש לי איזושהי הסתייגות קטנה ואני אסביר גם למה. זאת אומרת, אם באמת העניין של שכם הוא בעצם מה שקרה, זה לא מתנה, זה סוג של מוקש.
זה יוצר מוקש, זה יצר מוקש, בדיעבד זה יצר מוקש.
אז בעצם אתה יכול גם להתייחס לכל העניין שהוא לא רק מבקש אותו אלא גם משביע אותו שכך. זאת אומרת, מה זה?
זה שני דברים. המשביע זה שני דברים. המשביע זה בשביל, יש פה כמה שאלות שלא נעשה, אנחנו, יש שאלה למה הוא היה צריך להשביע אותו, מה הוא ידע שהוא עושה.
כן.
זה שרש"י
חז"ל מדברים, רש"י אומר,
בשביל פרעה הוא עשה את זה.
נכון, נכון.
כי זאת אומרת שמה? מילה של יוסף מספיקה גם בלי שבוע.
לא, אין ויכוח.
אז רש"י שואל, רש"י שואל, למה הוא השביע אותו, מה הוא לא שמח עליו? כדי לעזור לו מול פרעה.
מול פרעה, בדיוק ככה. אז אני אומר, אז אם הוא עשה את זה כדי לעזור לו מול פרעה, אז את שכם הוא בא ושם לו את זה כמוקש?
לא, הוא בא, יעקב, לא, לא מוקש, אמרתי שזה יצא מוקש בדיעבד. יעקב נתן לו את זה כי יעקב הכיר לו טובה, יעקב הוא אדם הגון, והיה לו דבר לתת, הוא ביקש פה טובה, הוא ידע שזה טובה מסובכת מאוד, לא מוציאים אנשים ממצרים, יעקב היה קדוש, הוא ידע שזה יהיה מאוד מסובך, הוא נתן לו כי הוא אבא, והוא הרגיש שהוא צריך לתת לו את זה. אני אומר, בדיעבד זה יצר פה גם עניין, בדיעבד זה יצר עניין שיגדיל את הגדלות של יוסף הצדיק. למה? כי היה פה פרס גדול, ויוסף בגדלותו, אז מדובר פה על יוסף הצדיק, הצליח לנטרל את זה מעוצמת המצווה שלו.
טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה.
טוב, כתוב שיעקב מברך את הילדים, אומר להם המלאך הגואל אותי, יראה בכם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. מי זה שמי? אני. והשאלה היא איך הוא אומר את השם שלו לפני השמות של האבא שלו והסבא שלו?
1-972-75-75, כבוד הרב יחזור על שאלתו.
יראה בכם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. איך יעקב אומר את השם שלו לפני השם של אבא שלו והסבא שלו?
1-972-75-75, ואנחנו נשמע עכשיו את אלי פרידמן שר, בן פורת יוסף, בבקשה.
Nada.
כן, הלו.
שלום.
שלום, אני קודם כל אני רוצה להתנצל, לפעמים קורה שאנחנו ככה קצת פותחים באיחור של כמה שניות, אבל הכל זה פועל יוצא של, של ויכוחים על הסיפורים, על התורה. בקיצור, לא רכילויות, ערב טוב למי?
שלום, דבר דוד.
דוד מאחד.
בני ברק.
בני ברק, כן.
פשוט לא הבאתי טוב את השאלה, אם אפשר קצת לחזור עליה?
או. אז כבוד הרב יחזור על שאלתו פעם שלישית, ואני עוד פעם רוצה לבוא ולהזכיר, 972, 75, 75, ננצל את ההזדמנות. כן, כבוד הרב.
ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. השאלה היא למה את השם שלו הוא קורא לפני השם של אבא שלו וסבא שלו. הדרך ארץ היא לעשות את זה הפוך, לכאורה. ויקרא בהם שם אבותיי, אברהם ויצחק, ושמי. אדם אומר את השם שלו, כן? אחרון, לא ראשון.
מה כבודו יכול לספר לנו?
יכול להיות שבעצם הרי הוא נותן את הברכה. קודם כל הוא בא לתת מה שיש לו. את הזכות שלו הוא יכול להעניק להם. אחרי שהוא מעניק להם את הזכות שלו, בזכות הזכות שלו הוא יכול גם להעניק לו, להעניק להם את אברהם ויצחק. אז רק בגלל שזה נובע ממנו, זאת אומרת, הוא יש לו את הזכות לתת את שלו, ובגללו בעצם יש כוח גם לאברהם ויצחק לחול עליהם את השם שלהם, בגלל שהוא בן שלהם.
כיוון 9 פלוס.
9 פלוס, כיוון, יפה, דיסק יש לך. ערב טוב למי? הלו? ערב טוב למי?
הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
עם מי אנחנו?
משה.
משה מאיכן?
נברק.
נברק, כן, מוישה, מה תשובתך?
חשבתי על שתי כיוונים. כיוון ראשון, קודם כל הוא מברך, אז הוא אחראי על הברכות.
זה אמר המאזין עכשיו.
ובזכות האבות, כאילו ההורים שלו, הסבא ואבא שלו, אז הוא מברך.
מה התשובה השנייה?
שמי. הוא מברך בעצם, הוא לוקח את האחריות על הברכות.
מה התשובה השנייה?
ראיתי בדעת סקין, הוא אומר שגם שאר השבטים יקראו, כאילו, לא כל השבטים יקראו בני יעקב, הוא אומר שהוא רוצה שגם שאר השבטים יקראו בני יעקב, לכן הוא אומר ויקרא בהם שמי, שכל השבטים יקראו בני יעקב.
הוא אומר את זה למנשה ואפרים. למי הוא אומר את זה? למנשה ואפרים הוא אומר את זה.
הוא לא
ברחו
את כל השבטים בעצם.
עכשיו, את הברכה הזאת היא אומר למנשה ואפרים, לא, מלאך הגואל אותי. למי אומר את זה?
הבנתי.
תודה רבה לך. אנחנו עוברים למאזין הבא ואומרים ערב טוב. למי?
הלו.
שלום למי?
אפשר להישאר
בעילום שם? אם אתה רוצה להישאר בעילום שם, אין שום בעיה, וקח בחשבון שאתה תישאר בעילום פרס.
טוב, אם זה עד כדי ככה,
אז
אני מוותר על הפרס עד כדי ככה.
יפה, אוקיי, עכשיו זה בסדר. כן, אז מה יש לך לומר?
ואם אני אומר את זה להפקה, זה משנה?
לא משנה, ודאי, כי התענוג של כל בית ישראל לדעת, מי עוד צדיק שזכה, ודאי.
אוקיי, אז אני אומר,
אבל יכול להיות שהפרס לא מעניין אותך, כבר יש לנו דבר כזה, שאנשים באים, אומרים גם את השם, ומה שנקרא, באים ואומרים, הפרס הוא
באמת... לא, כי אולי אני אוכל לגבול חסד ולהעניק את הפרס למי שכן צריך אולי.
או, אז אנחנו, ודאי, אז את החסד הזה אנחנו עושים כאן?
לא, הוא צודק, אם זה יהיה בעילום שם, זה יהיה חסד של אמת.
שמה זה יהיה?
אם זה יהיה בעילום שם, זה יהיה חסד של אמת.
צדקה בסתר,
נו. צדקה בסתר. כן, בתנאי שהוא משאיר את זה אצלנו.
כן.
כן.
לא, אני אמר את שמי כדי שאני אוכל להעניק את הפה.
בסדר, עכשיו נשמע בהרבה יותר טוב.
אז זה לא צדקה בסתר.
בוא נשמע, מה שמך?
אוקיי, יוחנן.
יוחנן מאיכן?
מרכז הארץ.
מרכז הארץ, נהדר, יהיה לך איפה לחפש את הפרס, בוא. נהדר, בוא. מה תשובתך?
השאלה היא כזו, השאלה היא זה לגבי החסד של אמת, או שכבר עניתם על זה?
ענינו, על שמי ושם אבותיי.
ויקרא בהם שמי.
למה נאמר ויקרא בשם
אבותיי? למה הוא קורא את השם שלו, לפני השם של אבא שלו ושל סבא שלו?
תראה, אני באמת לא שמעתי את השאלה הזו, אני כבר חיכיתי בהמתנה, אבל אני אנסה לתת תשובה בכל זאת, ככה לשלוף אותה כמה שאפשר עזרת השם כמובן. אני חושב שאולי אפשר לומר, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, יש כיוון כזה שאולי ידוע שמצוות כיבוד אב ואם נוהגת בו לפני שנוהגת בזקנו. דהיינו שאדם חייב לכבד את אביו לפני שהוא מכבד את זקנו.
פה זה הפוך אגב.
כאן זה הפוך.
פה אברהם לפני יצחק.
כן, אבל עדיין הוא אומר ויקרא בהם שמי, ואחרי זה שם אבותיי אברהם ויצחק. אז פה נשאל זאת שאלה.
נו. אבל פה אגב, הוא מדבר על הנערים, הוא מדבר בכלל על הנכדים שלו, כן?
כן, אבל ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, הרב שואל בעצם למה בכלל הוא נקט
בלשון כזו? לא, אני שואל למה הוא אומר את השם שלו לפני השם של אברהם ויצחק?
איפה כיבוד אב כאן?
אז זהו, זה העניין, שהוא רוצה לפנות אליהם, שלהם הם ילמדו איך לכבד, הם ילמדו לכבד את...
פה רואים שהוא לא מכבד, בדם שאומר את השם שלו לפני השם של אבותיו, אז זה דווקא היעדר כבוד לכאורה.
כן, נכון, אבל הוא בא ללמד אותם שהם יכבדו אותו שהוא יותר קרוב אליהם מבחינת הייחוס.
אז למה, נגיד שאתה צודק, אז למה אברהם לפני יצחק? אם אתה צודק, אם זה נכון, היה צריך להיות שמי, יצחק ואברהם. סתם, לא שאני מקבל את התשובה, אבל רק אומר, כן.
אוקיי, זה עוד שאלה בפני עצמה.
אגב, הוא לא אומר להם, אבל אגב, הוא לא אומר, יקרא בהם שמי, זה לא עניין לכבד. אתה מוציא פה את הדברים קצת מהפשט. הוא קורא, כמו שאדם קורא את השם של הילד שלו על שם צדיק, על שם אבא שלו, על שם סבא שלו, הוא בא
לשים
את החותם, משאיר את החותם. אז פה הוא בא להשאיר את החותם של אלמנשה ואפרים, את השמות של האבות הקדושים. הוא לא מלמד אותם כעת לכבד את האבא או את הסבא. והדרך הרצי, ויקרא בהם שמי. זה הפשט? מה זה ויקרא בהם שמי?
סליחה שאני לא חולק, אבל יש תשובה בזה ביביע עומר, לגבי את מי להקדים, זה שולחן ערוך, הפוסקים מדברים על זה, לגבי אם להקדים את האבא של האישה או האבא של הבן.
נכון.
הוא האבא של הזה. אז ולכן הוא בא ללמד אותם דרך להקדים את שמו של יעקב, שהוא קרוב אליהם יותר, וכנראה אחר כך הוא רוצה לומר להם שכביכול אבותיי, אני כבר לא אומר לכם כביכול זה, כי אתם לא מחויבים מעיקר הדין מצד כיבוד אב ואם, מצד זקנו. זה מובא כל המהלך הזה.
אבל פה זה גם זקנו. יעקב הוא...
מה?
למי יעקב מדבר פה?
למי?
למנשה ואפרים, ככה רש"י אומר.
כן, אבל הוא מדבר בפני יוסף, לא?
מה זה משנה? אבל יברך את הנערים, הוא מדבר על מנשה ואפרים.
אבל הוא מדבר בפני יוסף.
בסדר.
ויש בזה משמעות מאוד גדולה. כי הוא מדבר בפני יוסף, אז הוא כביכול מצווה ליוסף, כביכול, ויקרא בהם שמי. ליוסף, שיצווה אותם.
אני שומע. טוב, לא, האמת שלא כל כך נראה לי הפשט הזה, אבל בוא נגיד שזה... ויש לי אשה בדויחק. לא, זה לא הפשט, ההלכה אני יודע, אבל זה לא הפשט פה במלאך הגואל אותי, זה לא הפשט בדבר הזה. הוא בא להכיל עליהם את שמו, ככה כתוב כאן, ורשי ככה כתוב בזה.
אז אם אני יכול לומר עוד פשט קטן, אפשר?
מה?
כן, כן.
אפשר לומר שאולי בגלל שהוא נלחם להיאבק עם המלאך, כן?
כן.
ואם הוא נלחם עם המלאך, עד עלות השחר, אז כביכול הקדוש ברוך הוא גאל אותו, בזה שהוא תקע לו את, את הקף בירך וכו', אבל הוא גאל אותו מכל העניין הזה של המלחמה. אז כביכול, הוא אמר, המלאך הגואל אותי, מכל רע כביכול, מכל הרע שאותו שרו של עשיו נלחם איתו כל הלילה, ועל ידי זה יש לי את הכוח מעכשיו להעניק את הכוח לשושלת הבאה.
זה הפשט במלאך הגואל אותי, זה נכון, זה הפשט המלאך הגואל אותי, זה הפשט, זה מה שרשי אומר. מלאך רגיל להשתלח ורשי המפורש אומר, זה נכון. אבל אחר כך שהוא אומר ויקרא בהם שמי, זה נכון, על תחילת הדברים זה פשוט, זה הפשט.
אז ממילא, אפשר לומר שכל הזכות של אבותיי מתחילה גם בזכותי, מצד זה שכביכול המלאך הגואל אותי מכל רע.
תשע פלוס.
תשע פלוס, צדיק, תודה. יש לך מה שקרה דיסק. יש לך דיסק, אנחנו רוצים להודות לך, אבל אנחנו עדיין מחפשים את העשר. ערב טוב למי?
שלום, אני בשידור.
אתה בשידור חי.
שלום, מדבר נחום מירושלים.
כן, נחום.
כן. אני חשבתי לומר שבעצם העניין הוא פה, אחותם, השם של יעקב, אחותם של יעקב, זה שהוא גם ישראל, שהוא שרית עם אלוקים ועם אנשים, את אחותם הזה, את השם הזה, שלא קיבלו לא אברהם ולא יצחק, את השם ישראל, לא קיבלו לא אברהם ולא יצחק, את אחותם הזה רוצה יעקב אבינו, עליו השלום, להטביע לפריים במנשה.
נכון, זה התשובה המפורסמת. יפה מאוד, הציון הוא עשר.
יפה! יפה, זאת אומרת, מה שאתה בעצם בא ואומר זה שכאן הוא יכול לבוא ולהתהדר.
הוא לא התכוון על השם יעקב, הוא התכוון על השם ישראל. ישראל זה באמת השם הכללי של עם ישראל, אנחנו קוראים. אז אומר, זה השם הראשון, זה השם הראשון שיקרא. כן,
יפה מאוד, יפה מאוד, כן. אז מה כבודו מבקש?
הלו?
כן, כן, מה אתה מבקש?
הלו?
הלו, אתה שומע?
מה אני מבקש? אני לא מבקש אף פרס, אני רק רוצה, הפרס היחידי שאני מבקש זה לשאול את הרב שאלה שקשורה בדיוק למה שאני נשאל מקודם, ורציתי לשאול את הרב מה דעתו על התשובה שלי. כשהרב שאל על מדוע יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, אני חשבתי לומר, ואני רוצה לשמוע את דעת הרב, אני חשבתי לומר שיעקב אבינו רצה לומר להם עד כמה שהקץ הוא רחוק, כדי לעורר אותם. חבר'ה, נכון, הקץ של ביתה הוא רחוק, אבל אם אתם תעבדו, זה רק אומר לכם, זה רק צריך לתת לך מוטיבציה לעבוד חזק, לעבוד קשה,
על החישנה. על החישנה אתם צריכים לעבוד חזק בשביל החישנה. רעיון יפה, רעיון יפה מאוד.
האם אני אומר לך, האם רעיון כזה היה ראוי לציון 10? אני רוצה לדעת עד כמה הרעיון יפה.
כן, בהחלט כן, בהחלט כן.
אז אם זה כך, אם זה היה ראוי ל10, אז אני ארשום לעצמי את הדבר הזה.
יכול לרשום לעצמך פעמיים 10.
פעמיים 10 אתה יכול לרשום, אבל 10 מעשי אתה משאיר לנו כאן כדי להעביר את זה לפרס האחרון, נכון?
כן, 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 בהחלט.
יישר כוח, יפה, יפה, יישר כוח. אז יש לנו כאן, מה שנקרא במתחתנו, יש לנו כאן פרס שעובר למאזין האחרון.
אני רציתי להגיד, אגב, התשובה הזאת חיכיתי לה, כי זו התשובה מאוד ידועה, שהוא זכה בשם ישראל, אנחנו עם ישראל. ישראל אגב כולל את כל השמות של האבות ושל האימהות, אם תשים לב במילה ישראל יש לך את כולם, את יצחק, את יעקב, את שרה, רבקה, רחל ולאה, כולם. אז לכן הוא אומר, שמי, הרי הוא בא להכיל עליהם את השם, שם ישראל, כי אני זכיתי, שם ישראל, עם ישראל. זה תשובה מאוד ידועה. יש תשובה נוספת מאוד יפה שאומר הרב לוינשטיין. הרב לוינשטיין אומר, אנחנו יודעים שאברהם אבינו הוא נקרא עמוד החסד. הוא גם התחיל את הקירוב לקדושה על ידי חסד.
כן.
אחר כך הגיע בדור השני, הגיע יצחק, הוא כבר הגיע לדרגה יותר גבוהה לקרב את האנשים. הם כולם היה להם גם תורה, גם עבודה וגם חסד, זה פשוט. אבל הוא כבר יכל היה לעבוד עם העולם עם עבודה, עבודת השם. ויעקב הוא איש תם יושב אוהלים, הוא כבר התחיל לקרב את העולם על ידי תורה. אנחנו יודעים, העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. עכשיו אומר הרב לוינשטיין ככה, הוא בא להכיל את השם של האבות, של אברהם, יצחק ויעקב, על עם ישראל. כשכל שם מסמל משהו, אז הוא אומר, השם הראשון צריך להיות תורה. למה? כי חסד וגבורה, עבודה, גבורה זה עבודה, עבודה בלי תורה יכול להיות שאתה בכלל מפספס את הדבר. עכשיו הוא נותן דוגמאות קיצוניות, אבל זה דבר מעניין. אומר, חסד הפירוש הוא שאני עוזר לך. אם אני לא יודע תורה, יכול להיות שאני עושה חסד, ואני משוכנע שזה חסד הכי יפה שאני עושה איתך, ולמעשה זה נגד התורה, ולא רק שאני לא מקבל על זה, אני גם עושה עבירה. אני אתן דוגמה. אני רוצה לעזור למישהו. אז אני אומר לו, בוא, אני אלווה לך כסף, תשלם לי ריבית. אני גם איש טוב, אני אומר לו, בבנק משלמים פריים פלוס 2%, אני אתן לך פריים.
פלוס אחוז.
פלוס אחוז. אז במקום שתשלם 6%, תשלם 5%. אני בטוח, אם תלך לאדם חילוני, לגוי, זה משהו. נותן לך אחוז פחות מהבנק, תגיד תודה רבה. אבל אם אנחנו יודעים תורה, אז זה נשך, זה ריבית. עדיף שאל תלווה לו בכלל. מה זה? גמרים, זה גמילות חסד, לא בלי ריבית. כלומר, אם אני לא יודע תורה, אני עושה חסד, ואני חושב שזה חסד, והאמת היא שזה עבירה. אותו דבר עבודה. עבודה, נגיד עבודת הקורבנות. אני רוצה להביא את הבימה הכי משובחת לבית המקדש. האדם יגיד, למה אני צריך להביא שור? אני אביא פיל. שים פיל על כל המערכות. נביא, מה זה? זה שוקל כמה טונות. הוא לא יודע שפיל זה חיית מעט, אתה לא יכול להביא אותו בכלל. כלומר, והוא מביא דוגמאות קיצוניות, אבל זה כמובן על זה הדרך, יש שחוטי חוץ והכל, אנחנו חושבים המון הלכות על קורבנות, המון הלכות על חסד. לכן הוא אומר, הוא רוצה להכיל על הנערים, על מנשה ואפריים, את השמות של האבות הקדושים, כלומר, את הדרך של התורה, עבודה וגמילות חסדים, תורה חייבת להיות ראשון, כי בלי תורה יכול להיות פגם בגמילות חסדים, ויכול להיות פגם בעבודה.
יפה. טוב, אנחנו נשאל עכשיו את רב קליין, מה...
טוב, התורה אומרת, ויברכם ביום ההוא למור, בך יברך ישראל למור, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה, רשי על המקום, הבא לברך את בניו, יברכם בברכתם ויאמר איש לבנו, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. והשאלה היא, מדוע דווקא מברכים אפריים ומנשה? מדוע לא ישמחה אלוקים כאברהם יצחק, כראובן שמעון וכולו?
1-70, 1-972, 75, 75, כבוד הרב אחזור על שאלתו.
מדוע מברכים כאפריים וכמנשה בחי יברך ישראל, כמו שרשי מסביר, ולא בחי יברך אברהם יצחק וכולו?
1-972-75-75, ואני הייתי מבקש לבוא ולקבל את זכות האופציה לענות את שאלתו של התם. בא התם ואומר, למה מברכים?
אני גם יודע מתי התם שמע את התשובה.
כן, יכול להיות.
בטח בוורסיה הקודמת, שנה שעברה.
לא, במסגרת העניין שתראה, אחד הדברים שיש לתם הזה, שהוא בכל זאת הכי מבוגר כאן, מה שנקרא בחבורה, ואם הכי מבוגר בחבורה, עדיין הזיכרון שלו עובד, מגיע מה שנקרא שיונה את התשובה.
כמה שנים זה יהודה?
הרבה שנים, זה 10 שנים פחות, זה בוורסיה הקודמת, לא משנה. אז הסיפור הוא כזה, הסיפור הוא למה לוקחים את אפרים ומנשה ומברכים מה שנקרא אותם עד היום, ישמחה השם כאפרים.
בחיי ברך ישראל, זאת אומרת, את כל הדורות הבאים אנחנו תמיד מברכים, האבא מברך
אתו. בדיוק ככה, ולמה? ללמדך שאפרים ומנשה כאחים, היו אחים שמעולם לא רבו. ללמדך שגם בזה שיעקב סיכל את ידיו ונתן למנשה להיות, ונתן לאפריים להיות הבכור, אף על פי שמנשה הוא הבכור, והוא שומע את זה באוזניים, בשידור חי מעבירים לו, בוא הנה.
יוסף אומר לו את זה.
יוסף, למי?
יוסף אומר לאבא שלו.
לא, אבל יעקב עונה לו. יעקב עונה לו, זה נכון שהוא הבכור, אבל מי שמה שיקרה יעשה את החיל והממלכה תקום על שמו, זה יהיה אפריים. בקיצור, אז בזכות העניין הזה שהם חיו בשלום, אנחנו מברכים
על אף שלא הייתה,
על אף מה שנקרא, לא הייתה מחלוקת,
לא הייתה קינה,
לא הייתה קינה,
והייתה סיבה,
והייתה סיבה, ודאי שהייתה סיבה. אנחנו רואים את זה מה שקרה עם הבכורה למשל בין יעקב לעשיו,
היא
לכך ובהתאם לזאת אנחנו מברכים עד היום את הברכה הידועה, ישמחה השם כאפריים ומנשה. ועכשיו אני שומע בצד לדעת מה...
התשובה היא 10, אבל
אז יש לנו מה שנקרא באמתחתנו עוד עשירייה. אני מקווה שרונן, שהמשקיף שלנו שנמצא כרגע היום בביתו ושמח לשמוע, הוא עדיין משקיף, חברים, אתם לא יודעים, הוא לא פה, הוא לא שקוף, זאת אומרת, יכול להיות שכאן הוא שקוף, אבל הוא עדיין משקיף.
משקיף הוא ממון קודשך.
אגב, זה, 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 בשביל לחזק את, את התשובה הזאת, אז הנקודה היא כזאת, אם אתה תסתכל בחומש, הרבה בעיות היו בחומש בגלל ריב של אחים. זה התחיל בזה שקין מקנה באבל, שהקדוש ברוך הוא שאל למנחתו, וזה אחר כך, יש לך את הבעיה אצל הילדים של האבות, בין ישמעאל לבין יצחק, הוא רוצה להרוג אותו, הוא מצחק איתו, ואחר כך יעקב ועשיו, הוא קונה את הבכורה ואת הברכות, ויקרבו ימי אבל אבי וירגע את יעקב אחי, ואפילו שאתה כבר מגיע לשבטי עיקה, שפה כבר כולם צדיקים, זה כבר לא הרשע והטוב שיש לך כל הזמן את, את קין מול אבל, או יש לך את ישמעאל מול יצחק, או יעקב מול עשיו, זה רשע, זה צדיק. פה זה כבר שבטי עיקה, הנה בעל החלומות האלה, רוצים ללכת ולהרוג אותו. פה מגיע פתאום שני אחים, שביניהם, ויש להם סיבה, מכיוון שהוא שם עליו את ימינו והכל, וזה, אגב, זה גם הוויכוח בין יעקב לבין, יוסף. ממה כן. יוסף פוחד? מה פתאום יוסף מתערב לאבא שלו? יוסף אומר, אבא, בבית אצלנו כבר היה מספיק בעיות בזה של...
ועכשיו אני לא רוצה לחדש.
אל תחזיז, אל תביא את זה אליי הביתה. אבל יעקב אומר לו, אני יודע שאצלך זה אחרת. אגב, בשבוע הבא, כשנתחיל ללמוד את חומש שמות, שם שוב פעם נראה את זה ביתר סט. כי גם משה רבינו חושש מזה. שלחנה ביד תשלח לפי אחד הפירושים, זה ביד מי שהיית רגיל במצרים, זה אהרון.
תראה מתן תורה. ועל זה
מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? מה עונה לו הקדוש ברוך הוא? ורעך ושמח בליבו. מה שדיברנו מקודם, בוחן כליות ולב. אני בורא עולם בוחן כליות ולב, אומר לך שכשהארון יראה שאתה קיבלת להיות המנהיג, לא רק שהוא לא יקנה, הוא ישמח, ואני אומר לך שזה שמחה אמיתית, ורעך ושמח בליבו.
ולכן במתן תורה, הקדוש ברוך הוא לא נותן את התורה, רק ויחן שם ישראל כנגד הער, חזל, כאיש אחד בלב אחד, כל עוד לא הייתה אחדות אבסולוטית, עם ישראל לא קיבל את התורה.
יפה. יפה, טוב, אנחנו נעבור לשאלה הבאה, חברים.
ראובן, בכורי אתה. כלומר, ראובן היה צריך להיות הבכור, אבל לוקחים ממנו את הבכורה. השאלה היא איך העביר יעקב את הבכורה, הרי כתוב, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור.
1-972-75-75, כבוד הרב יחזור על שאלתו.
כתוב לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה בכור. איך יעקב לוקח את הבכורה מראובן?
1-972-75-75, ואולי על זה נשמע את צליל בזמר, ותן בנו יצר טוב. אי כמה זה חשוב.
Yeah.
כן, שלום.
שלום,
עם מי אנחנו?
עם משה.
עם משה מאחד. הלך המשה. הלך.
הלו, כן, אני שומע, ברור כל כך.
שלום, שמך?
גד.
גד?
כן.
גד מאחד?
מירושלים.
מירושלים, כן גד, מה תשובתך?
זה הרבה פעם שאלה למה, איך אפשר להעביר את הבכורה מראובן ליוסף?
כן,
אז רציתי לכאורה לענות שיש את זה, יש בעצם את השאלה מאוד דומה שמבטא את הבכורה של יעקב מיסב, איך יעקב יכל לקנות מיסב את הבכורה, שם הרבה מהפרשים שואלים שלכאורה זה דבר שלא בא לעולם.
כן, הקצות החושן שואל את זה.
הרבה מהפרשים שם מסבירים שהוא לא מדבר באמת על הקנייה של החלק של הפי שניים, היה כאן בעצם על החלק של הכהונה, שזה היה לנהג של כבוד, של לכבד את הבחור, וזה היה שייך למכור. אז רציתי לומר אותו דבר גם כאן, כי הרי כאן על החלק של הפי שניים, אז בעצם זה לא היה משנה, כי חלוקת השבטים וחלוקת הארץ, בעצם זה התחלקה לפי כמות. כאן בסך הכל היה מדובר על הזכות להיקרות בתור שבט. בתור שבט זה כן היה אפשר להעביר את זה הלאה.
אבל למעשה הוא מעדיף את בן, הוא מעדיף למעשה את בן האהובה על בן השנואה. הוא מעדיף את הבן של רחל על הבן של לאה.
כן.
לא רק בנכסים, בעצם העניין שהוא מבקר אותם. אז בגבי יעקב ועשיו, לעשיו זה לא הגיע. אבל פה פשוט הוא לוקח...
אף פעם שעשיו היה בחור והיה מגיע לו את החלק של הפי שניים.
אף אחד לא אומר שיעקב, אף אחד לא אומר שיעקב לקח שם את הפי שניים.
לא, לא את הפי שניים, הוא לקח שם את החלק של להקריב את הקורבנות. להקריב את הקורבנות זה הזכות,
כי הוא לא רצה את זה, כי הוא ביזה את זה, הוא לא רצה את זה עשיו.
מה?
עשיו לא רצה את זה, עשיו ביזה את זה, אבל פה ראובן לא ביזה את זה. כתוב ואיבז, ואיבז עשיו את הבכורה.
דיינו, מי יחשב בתור השבט בכלל ישראל? לא מדובר כאן על האפשרות הזאת של... עוד דבר אחד, זה גם ככה, בנקודת הזאת שעשיו ביזה את זה, אז גם בראובן כתוב שלקחו את... רצו להוריד את בנימין למצרים, אז כתוב שראובן אמר ששני בני... שיבעיהם לא הבאתי לך, זה ירוג את בניי.
שני בניי תמיד.
יעקב אבין אמר... יעקב אמר בכור שוטה. יעקב אבינו אמר בכור שוטה זה חיבניי ולא בניך. אז שם ראיתי שמסבירים שחיבניי ולא בניך, שבעצם הוא היה אמור לקבל ששני הבנים שלו היו כמו אפרים ומנשה. ובעצם זה שהוא אמר את שני בני עמית, אז בעצם הוא הפסיד פה את הזכות הזאת ששני הבנים שלו היו כשני שבטים.
זה רעיון יפה. 9+.
9+, תודה רבה לך.
עכשיו, יכול לה...
לא, לא, חבר'ה, לא, לא, אתה לא יודע, לא, יש לנו לחץ על קי, יש לנו לחץ על הקווים, אתה לא יודע מה קורה כאן. תודה רבה לך, ידידי.
לא, אבל יש את השאלה שהתקשרתי בשבילה, זה על אפרים ומנשה, יש לי פשוט תשובה מאוד מאוד יפה.
על אפרים ומנשה, אנחנו עכשיו לא עונים על אפרים ומנשה, אפרים ומנשה היה בשאלה הקודמת.
כן, אם אפשר שנייה אחת, אני רוצה לשמוע מה דעת הרב, תשובה קצרה מאוד, מאוד יפה.
קצרה, יאללה, קיבלת.
כן, דבר.
שאפרים ומנשה, אפרים ומנשה היו דמות של שני שבטים, שאף על פי שהם גדלו בתוך מצרים, שמצרים הייתה ערוות הארץ, אף על פי כן הם זכו לשמור על השבט עיקו. זה דבר גם כן, בעצם הוא נתן לכלל ישראל, לכל הגלויות, שהם יזכו להיות יברכים אלוקים כאפרים ומנשה, שבכל מצב שתהיו תשברו על הגות.
יפה מאוד, תשובה יפה, יפה מאוד, ישר כוח.
אתה רואה, קיבלת גם דיסק וגם מה שנקרא 10 תיאורטי. מה יכול להיות יותר טוב מזה?
לא, אם הוא היה עונה את זה אז הוא היה מקבל 10,
ודאי, כל מיני שתזמור
זה על אותו רעיון, כן,
יפה. טוב, אנחנו נעבור למי? למאזין הבא.
הלו,
שלום, עם מי אנחנו?
עם משה.
משה מאחד?
נתניה.
אופה, איזה נתניה, איזה נתניה. כן, משה.
טוב, תשמע, זה לא בגלל הסיפור של שהיה עם בלהה ולא כלום. הסיפור לפי דעתי הוא שיעקב עבד ברחל 7 שנים, ואחרי זה שהוא שחרר, זאת אומרת שנתן לו באותו לילה, הוא התכוון שהוא בא על, על רחל, וכל המוח שלו היה רק ברחל. זאת אומרת, הוא היה ברחל, שהוא יודע, כמו שהם עברה בנו, המחשבה נהפכת למעשה, כמו שהוא לא עגד יצחק, ועד היום אנחנו אומרים את העקידה, כאילו אפילו ציבור מונח על גבי מזבח. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא ויעקב יודע שאותו לילה היה עם רחל ולא עם לאה, בבוקר אומר לו למה רימתני, רק בבוקר נודע לו שזאת לאה. אז הבכור של יעקב, במחשבה ששכבת את הלילה עם לאה, אפילו שהיא לאה, הוא היה בכובע שלו, הכוונה שלו שזאת רחל.
תשובה יפה, ציון ותשע.
ולא ראובן.
חמושה, אתה שומע אותי? יכול להיות שאולי השאלה בדרך לנתניה קצת לא הובנה. זה יכול להיות. כי התשובה שאתה מביא, אתה מביא כאן תשובה שעוד קשורה בנישואיו של יעקב עם רחל ולאה, וכאן לא הייתה בעיה.
למה לקחנו את הבכור? כי הבכור הוא יוסף, לא.
אבל זאת לא הנקודה. הנקודה היא, לא. אז מה אני מציע? תקשיב מה אני מציע. מאחר, והידע שלי, כן הוא פחות מהידע שלך, אבל מאחר ואני רוצה ללמוד, בוא רגע אחד ניתן לעוד מאזין שיענה, אתה מבין, ושיביא את התשובה הנכונה, ולכן אנחנו נגיד תודה. איך זה? יש. הוא עושה לי בראש, כן. טוב, בסדר. הוא ירד מהקו. כן, ערב טוב למי?
ערב טוב, נדבר אריה.
אריה, מאיכן?
מודיעין, אלית.
כן, אריה.
אני חשבתי על שתי כיוונים. כיוון אחד פשוט, וכיוון אחד קצת יותר עמוק. סגנון של מערה מפראג, כזה. והרב חיים בטח יואב את זה. דבר ראשון...
קודם כל הוא יגיד לך אם זה כתוב במערל. תמשיך.
אנחנו מאוד צריכים לשמוע את הרב חיים, החידושים של המערל, זה מאוד מחכים.
תודה.
אז תשובה אחת, כן. תשובה אחת חשבתי, תשובה פשוטה, שעיקרו של בית הייתה רחל. יעקב מצידו היה לישא רק את רחל, אבל קרה מה שקרה והוא נסע גם את לאה. אז בעצם הבכור שלו מצידו זה יוסף. אז מה שכתוב לא יבקר את בן אהובה, זה במקרה שיש לו שתי בנים, יש לו בכור, והוא רוצה להעדיף את הקטן כי הוא קיבל אותו יותר, זה אסור. כאן זה מקרה שונה, ש... הוא מלכתחילה בעצם היה צריך להתחתן עם רחלי כראש של בית יוסף, הוא היה אמור להיות הבכור, ובנוסף לזה עם החטא של ראובן גם כן הוא הפסיד את הבכורה. עכשיו עוד שובה קצת יותר עמוקה, שבעצם מה ראובן הפסיד פה? רשי אומר שהוא הפסיד את הכהונה ואת המלכות. כהונה ומלכות עם עבידה של ראובן זה לא הולך ביחד, כי כהונה זה תפקיד אחראי, זה תפקיד קדוש לשרת את השם בית המקדש. מלכות זה גם כן תפקיד של אחריות, של לנהל את כל העם בחוכמה, בתבונה. ברגע שיש את המידה הזאת של פחז כמיים, אז הוא לא יכול לנהל את הדברים האלה, לכן הוא יפסיד את הבחורה.
9+,
תודה רבה לך. אנחנו כן, אני מסתכל כאן, כן, עושים לנו כאן ציבוב שהנה זה ישתחרר. כן, ערב טוב למי? הלו? לא טוב, יש בעיה בקו. הלו, אנחנו מבקשים סליחה מהמאזינים, כי מה שאנחנו מבקשים מכל אותם באמת אלפי מאזינים שעולים להבין, אם המפיקה אומרת חכו, תמתינו, זה אומר שבאמת תרדו מהקו, כי אתם גורמים מה שנקרא באמת לפקק היסטרי. בוא נראה אם מצליח מה שנקרא לעבור את הפקק הזה הפעם. ערב טוב למי?
אשר!
חיית את האולפן. איפה היית כל השנים?
אני פה מחכה על הקו.
עדיין מחכה על הקו, שתהיה בריבון. אתה כבר לא עלית לתוכנית, עשינו חשבון.
אני אומר לך שהטלפון עולה לי כבר יותר מהעניבה.
אני מאמין לך, אתה יודע מה? אני מאמין לך, כי זה באמת, לכן גם התנצלתי, ואמרתי, חבר'ה, אם אתם מרגישים שאתם יותר מדי זמן, לפחות מה שקרה, שימו רדיו לידכם כדי להיות גם בעניין. הבנת אותי? טוב. אז איזה שאלה אתה עונה עכשיו?
אני חושב התשובה היא ככה.
על השאלה האחרונה,
אנחנו עונה על השאלה.
מבין לבין,
מה?
אם זה בתור ירושה. אבל פה מדובר במתנה. וזה מאוד מדויק, כתוב, אני נתתי לכם אחד, בתור מתנה אין בעיה.
לא, זה הוא נתן לו את שכם, אבל אני כעת מדבר על אפרים ומנשה, הוא הפך אותו לקיבל כאילו מהשבט שלו, נהפך להיות שני שבטים.
אבל גם בתור מתנה.
הוא אומר שזה מתנה.
נשמע מעניין. כן. האמת היא שזה נשמע מעניין. האמת היא שזה נשמע מעניין, וזה יכול להיות, וזה יכול להיות גם, זה מאוד הגיוני שכסבא אני אומר, שבכל זאת, מה שנקרא, לא פינק את הנכדים שלו, כמו שפינק את הנכדים שלו עם כל האחים שהיו שם.
הגיע להם עכשיו.
הגיע לשם, מה שנקרא, איזה מתנה, כן?
יפה.
אני חייב לציין, יהודה,
תן לו לגמור לשיר, תעשה לי טובה, סוף סוף יש לנו את השיר האורגינלית, אני חסתי פתאום באמצע, סוף סוף. איי, ישר כוח. כן, רק רגע, הרב
המוזיקה,
הרב קליין רוצה לתת לך משהו. כן,
המוזיקה הקדימה את הניקוד, לא היה ניקוד עדיין.
הניקוד, ברגע שיש מוזיקה, אז הניקוד הוא 10. יש כאן חוקים שכבוד הרב, אתה לא יודע, ברגע שכבוד הרב נתן את האישור למוזיקה, יש גם את האישור ל-10.
לא, אבל הרב חיים קליין מסתבר שהמוזיקה הוא הביא.
איזה מי?
אשר
הביא את המוזיקה.
אשר, זה מוזיקה, זה מה שניסיתי.
הוא הנחה את השאלה.
זה האורגינל, הוא אומר, זה האורגינל.
לא רק שיש אורגינל, יש מה שנקרא אנשים שנרדמים, כן? יש פה שגם מנגינת לנו מי נו, ככה מרדמים, אשר נשאר ב... היי, די, די, זה מה שמרדים אותו. היי, אשר, שתהיה לי בריא.
יפה מאוד, אשר, תודה.
יפה, יפה, צדיק. מה אתה מבקש?
אני בא.
לבד. מה, לא שומע?
אם אפשר שקי אני בא.
לא, אתה רואה.
אחד חלבי, אחד בצלבי.
אני נורא, אני נורא מקווה, אני באמת נורא מקווה שאולי באמת אתה גם תספר למאזינים, אתה כבר יש לך בכל זאת כמה עניבות יפות. האם אתה מאושר? האם אתה ממליץ? טוב, אני רואה שכבר ירד מעקב. בכל אופן, לפי זה שהוא מבקש עוד עניבה ועוד עניבה, אנחנו מבינים שאשר מאוד מאושר מהעניבות של חנות אקסוס, רבי עקיבא 52 בני ברק, מה שאומר שגם אם לא זכית, כדאי שתרחוש לעצמך את העניבה לקראת שבת, כי זה שווה. טוב, אנחנו עומדים כרגע בעשרה, לא, יש לנו 12 דקות, רבינו, יש לך איזו תשובה אחרת לעזור? אני חושב ש...
יש תשובה, כן, התשובה היא שזה, שלמעשה זה היה לפני מתן תורה.
כן.
ולפני מתן תורה אנחנו רואים כמה דברים שהאבות לא הלכו לפי התורה. יעקב אבינו התחתן עם שתי אחיות.
כן, זה דיברנו.
זה דיברנו. אז יש בזה הרבה תשובות, אבל התשובות עונות גם פה. או שזה הייתה הוראת שעה, או שהוא הבין שככה רצון הקדוש ברוך הוא. כלומר, שהרמב"ן אומר שבכלל בחוץ לארץ הם לא קימו את התורה, רק בארץ ישראל. בכל אופן, לפי כל התשובות האלה, אנחנו יכולים גם לתרץ את העניין הזה כאן. מכיוון שזה היה לפני מתן תורה, הם לא היו מחייבים לקיים את התורה. והוא ידע שלמנשה ולאפרים מגיע להיות שבט, כל אחד שבט בפני עצמו, אז הוא לא מחויב היה לקיים את התורה. הוא הבין שזה רצון שמיים, וזה ההבדל אגב בין לפני מתן תורה לאחרי מתן תורה. אחרי מתן תורה אתה לא עושה חשבונות, אין לך זכות לעשות חשבונות. גם אם אתה נביא או משהו כזה, אתה לא יכול לעשות חשבונות. אבל לפני מתן תורה, יש לך את הכוח לעשות חשבונות. לכן הוא יכול היה לעבור על ציווי של התורה. הוא לא יכול היה לעבור על שבע מצוות בני נוח.
בוודאי.
אבל על תרי"ג מצוות הוא יכל לעבור. או בגלל שזה בחוץ לארץ, או בגלל שכך הוא ידע ברוח הקודש. זה הכל אותה תשובה שעונה כאן על כל הדברים האלה שאנחנו רואים שעד מתן תורה, לא תמיד קיימו את התורה. אנחנו נראה את זה גם שבוע הבא לגבי אמרם.
חוץ לזה שגם נוצרה כאן סיטואציה מאוד מעניינת. עכשיו שאני חושב על זה שבעצם זה שאפרים ומנשה קיבלו שני שבטים, כן?
יוסף קיבל שני
שבטים, זה בעצם בא כריצוי, נקרא לזה מילה נכונה, כריצוי גם על רבקה וגם על לאה, ואני אסביר. גם על רחל וגם על לאה. על רחל זה ברור, יוסף, נכון? עליה מדרך הניסויים שלו של אוסנת בת פותי שהייתה ילדה של לאה, ודרכה הוא יצר מצב מדהים שהוא קיבל שני שבטים, שבט אחד ששייך ללאה, שבט אחד ששייך לרחל.
יפה מאוד.
נכון?
יפה. לפי התרגום יותר בן עוזיאל, שזאת הייתה אוסנת, שזה עונה על הרבה תשובות, איך הוא התחתן עם מצריה ואיך...
בדיוק, בדיוק. כן. והייתה, הרי כולנו יודעים, פועל יוצא של מאי בעצם. בדיוק. כן.
אנחנו רואים שראובן הפסיד פה שני דברים, והמאזינים דיברו על זה, אז אני רוצה לכוון את זה, את השאלה האחרונה. גור אריה יהודה מטרף פני אליטה. יעקב הוכיח את ראובן, ולכן הוא לוקח ממנו, כמו שהמאזינים אמרו, גם את הכהונה וגם את המלכות. עד את המלכות למי הוא מעביר? כל הזמן דיברנו את הבחורה, הוא לוקח, הוא נותן ליוסף. זה דיבר. אבל, ואת הכהונה הוא נותן ללוי. למי הוא נותן את המלכות? ליהודה. למה הוא נותן לו ליהודה? כי הוא אומר ליהודה, מטרף בני אליטה. אז רשי אומר, מה, מה, מה פה הדבר שמטרף בני אליטה שלכן מגיע ליהודה? תראה, את המלכות הוא לוקח מראובן, והוא מעביר את זה לילד הרביעי. הוא, כן? אז למה הוא נותן לו את זה? אז רשי אומר שיש שתי סיבות למה ליהודה זה מגיע. אחד, ההיצה שהוא יעץ למכור את יוסף. הוא למעשה הציל את יוסף. הם רצו להרוג את יוסף, והוא אמר, למה נשפוך דם?
איך יעקב יודע מזה?
רוח הקודש, הכל פה רוח הקודש. כל הדברים פה אתה רואה, הוא מדבר על שמשון, הוא מדבר, זה הכל רוח הקודש. אז הדבר הראשון, מטרף בני אליטה, אומר רשי, הוא יודע שהעיצה שיעץ למכור את יוסף, זה הציל את יוסף, זה אחד. הדבר השני, למה מגיע לך להיות מלך, אומר רשי, זה שהוא עודה ברבים בסיפור של תמר.
תמר, כן.
עכשיו, אם אנחנו מתבוננים, לכאורה, ראובן היה יותר טוב בשני הדברים האלה. אם אני מדבר לגבי ההצלה של יוסף, ראובן הרבה יותר התכוון להציל, התורה אומרת. ראובן לא רצה למכור אותו למצרים, ראובן רצה להביא אותו הביתה. הוא שם אותו בבור, והוא הלך משם, והוא בא לקחת אותו מהבור, והתורה אומרת, למען הצילו מידם. אז לכאורה ראובן הרבה יותר התכוון להציל מאשר יהודה. יהודה התכוון להעלים אותו. שלח אותו למצרים, ממצרים עבדים לא חזרו, מכרו אותו כעבד. מה הייתה התוכנית של ראובן? ללכת, להביא אותו, והתורה אומרת, למען הצילו מידם, כשהוא בא והוא רואה שהבור יוסף לא נמצא, הוא קורע את הבגדים.
על
הוא...
אני בא, כן, נכון. אבל...
אני בא. רגע, עכשיו, והדבר השני, ראובן, אתה אומר לגבי ההודעה בחטא של תמר. אצל תמר, אז אנחנו מתייחסים ליהודה כחטא, ואומרים שהוא הודה. חזל אומרים שראובן לא חטא במעשה בילה. כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה. ואף על פי כן, הוא לפי דרגתו הגבוהה, הוא עסוק בסקו ותעניתו. הוא לא רק שהוא הודה, הוא עם סק ועם תענית על זה שהוא גרם ליעקב אבינו עוגמת נפש והוא רצה, אז הוא חוזר בתשובה והוא מפרסם את זה והוא עסוק בזה. אז לכאורה, אם אנחנו לוקחים את שני הדברים ומעמידים את יהודה מול ראובן, לכאורה ראובן הרבה יותר מצטיין מיהודה.
מה, כדי להיות מלך?
כדי להיות מלך. אז למה באמת לקחת ממנו את המלכות?
לדעתי כושר, אני בסך הכל, אנחנו מפתחים את זה בינתיים, לדעתי כושר ההבזק הזה של, 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 של האחריות כביכול שראובן בא ואומר שאם אני לא אחזיר חזרה את אחי, כך תהרוג את שני ילדיי. זה...
אבל אתה מביא משהו חדש עכשיו.
אני כל הזמן מביא דברים חדשים. כל הזמן דברים חדשים.
אבל לא זה מה שרשי מדבר. רשי מדבר על שני...
רשי כבודו במקומו מונח. אני בא ומדבר על אחד ששמעת שאלה ברגע זה. ברגע זה, מה שמדבר אליי, ברגע מה שמדבר אליי.
מה שאתה אומר, אתה אומר משהו אחר, ועל זה אני מקבל. אם הסיבה הייתה שיהודה קיבל את המלכות, כי יהודה שכנע את יעקב מה שלא הצליח ראובן, אם רשי היה אומר את זה, אז הייתי אומר לך בזה אתה צודק. כי הראיה היא שלראובן אומר בחור שוטה, ואת יהודה הוא הצליח. אם זה הייתה הסיבה שבגללה יהודה היה מקבל, אז הייתי אומר לך, נכון, אתה צודק? א', מבחן התוצאה. אבל רש"י מדבר על שתי נקודות אחרות בחייו של יהודה. נקודה אחת הוא אומר שהוא בסופו של דבר הציל את יוסף, ופה השאלה היא ראובן ניסה להציל הצלה הרבה יותר מוצלחת, התוכנית של ראובן הייתה לכאורה הרבה יותר טובה, הוא הלך להחזיר אותו הביתה. והדבר השני, לגבי הודעה בחטא, גם כן ראובן פה הרבה יותר, כי ראובן לא חטא, ואף על פי כן הוא מודה, והוא חוזר בתשובה.
להודות על מה שלא עשית, זה הרבה יותר קל מאשר יהודה שהוא עשה, והוא מודה על זה.
לא, כן, אבל זה יכול להיות, אבל מה פירוש להודות על מה שלא עשיתי? הוא... הוא, 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 הוא עשה לפי דרגתו.
לפי כלומר, דרגתו כן, רק אצל יהודה דרג... לי בדקולה.
הוא חוטא והוא חוזר בתשובה, והוא עסוק בסק ובתענית, זה לא רק להודות, הוא חוזר, הוא מתקן את הדבר הזה. עד כדי כך שחזל אומרים, כל הרי אומר הוא בן חטא, ואף על פי כן הוא, 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 הוא הופך עולמות בשביל לתקן את הדבר. אז השאלה היא פה, למה לקחת לו את הבחורה?
1-972-75-75, שאלה לא קלה, אבל שכר בצידה. זאת השאלה האחרונה, ויש לנו באמתחתנו כבר שני פרסים עקריים. זה שיענה את התשובה, יחזור הביתה עם שלושה פרסים. 1-972-75-75, כבוד הרב, אולי לצורך העניין, תחזור את שאלתו.
רש"י אומר שהסיבה שראובן, שיהודה קיבל את המלכות מראובן, שראובן היה בחור, אז בגלל שהוא יעץ למכור את יוסף, והדבר השני שהוא הודע ברבים על, על החטא במעשה תמר. והשאלה היא, לכאורה בשני הדברים האלה, ראובן הרבה יותר הצטיין. הוא הצטיין בזה שהוא ניסה להציל את, את יוסף ב, על, על, לגמרי. כלומר, התוכנית שלו הייתה תוכנית להחזיר אותו הביתה, לא לתת לו להתגלגל במצרים. והדבר השני, גם כן בסיפור הזה של, של החטא שלו, שכתוב שהוא לא חטא, ואף על פי כן הוא עסוק בסקו ותעניתו. כלומר, שרואים שראובן בשתי ההתמודדויות שלו התמודד לכאורה הרבה יותר, אז למה לקחו לו את הבחורה?
1-972-75-75, ועד שאתם טענו, אני רוצה לשאול שאילתה את כבוד הרב. השאילתה אני רוצה לשאול את כבוד הרב. היא מאוד פשוטה, זאת אומרת, מה הגדלות שיש בראובן שהוא בא והכניס את יוסף לבור רק כדי שאחר כך הוא יוציא אותו מהבור ויקח אותו הביתה? איזה מין מהלך זה? למה הכנס אותו לבור בכלל? בשביל לקחת אותו אחר כך הביתה? יש כאן משהו לא נכון מבחינת העניין של המעשה של ראובן. מה זה להכניס את הבור וכדי שאחר כך תיקח אותו הביתה? מה, יש כאן משהו לא ברור.
קודם כל הבור הזה, הבנתי. האורחיים מדבר על זה, הבור היה מלא נחשים ועקרבים.
כן.
אז למעשה אדם שהוא חטא, הוא מת בנחשים ועקרבים. נכון. הגמרא אומרת מסכת יבמות, שאדם שיש עדות שהוא נכנס לבור עם נחשים ועקרבים, והנעלם הגופה, לא מוצאים אותו, אז אשתו מותרת.
אם הבור מלא, מלא, דיברנו על
זה. כן, דיברנו, לא משנה, דיברנו,
זה בסדר, זה מלא. אז זאת אומרת שמלכתחילה...
לכתחילה ראובן העמיד את הסיפור הזה במבחן. ככה אורך חיים הקדוש.
זאת אומרת שהוא...
אומר ככה, יוסף הרי היה פה דין תורה. יוסף אומר, אני צדיק, והכל התכוונתי לשם שמיים. ובאמת אנחנו יודעים, יוסף הצדיק. אז אומר, אם... וראובן מבין שהוא צדיק. ראובן הגיע למסקנה שהוא צדיק, אבל הוא לא יכול לשכנע את שמעון ולוי שראובן, שיוסף צדיק. זה הוא לא יכול, כי בדין תורה היה רוב שאומר צריך להרוג אותו. בוא נשליח אותו לבור מלא נחשים ועקרבים.
ואז נראה ביחד.
ואז נראה. אז הוא, ואז הוא עוזב שם את המקום. כשהוא חוזר, הוא בא להוציא אותו. והוא יודע שהוא צדיק. ואז הוא
רואה... לא, הוא בא כדי לראות אם הוא חי בכלל, לא להוציא אותו. הוא בא כדי לראות אם הוא חי.
ככה הייתי יכול להגיד, אם התורה לא הייתה אומרת, למען הצילו מידם. כי זה שוב השאלה, מה בן אדם חשב באותו זמן, אני לא יודע, כי אני לא בוחן כליות ולב. אנחנו מעניין שהנקודה הזאת כל הזמן
עוברת לנו. לאורך כל התוכנית.
לאורך כן. כל התוכנית. כן. אבל התורה אומרת, למען הצילו מידם. Mm-hmm. כלומר, התורה מעידה לנו שראובן מה באמת חשב?
שהוא יצא חי. אותו. לא,
שהוא יצא חי. אותו. כי יציל אותם. הוא היה בטוח שהוא מציל אותו.
שיצא כן, חי. כן, זה כן, הנקודה. כן. כן.
ראובן יציל אותו בגלל שהוא היה ראובן. הבכור, והוא רצה להינצל מהבכורה. זאת אומרת, הוא אמר, אני בכור ולכן אני צריך להישמר. זה לא פשוט. היה לו אליבי, אליבי אמר, אני בכור וגדול שבכולם לא יתערלה הסירחון בי. לא שהוא רצה להציל אותו, הוא רצה להציל את עצמו. את ראובן הוא רצה להציל שלא יתעלה בו הסירחון, ולכן כל אקט ההצלה הזה להציל את
זה. יכול להיות.
הנה יש לנו ארבעה מאזינים.
יש לנו ארבעה מאזינים שכולם רוצים לבוא ולכתוב את הפרס הראשון ולדבר עם מי מה?
הלו.
שלום, עם מי אנחנו?
עם דוד מבני ברק.
דוד מבני ברק, כן, דוד.
שלום, אני אקשור לקרוא קודם, אבל זה מה שבעצם רוצה לומר, שבעצם ראובן, היה לו אחריות בתור לגבי המחיר, לגבי הבור. היה לו בעצם אחריות בתור בחור. כתוב שהוא אמר שאבא יקלט את האחרון עצי, אז היה לו מחויבות להציל. אז לכן הוא עשה בעצם את המהלך שלו. אבל יהודה... א' כל הוא היה בעצה ביחד עם כולם בהתחלה להרוג אותו. ובכל אופן הוא התעלם על עצמו, נגד האחים, אמר, בכל אופן למכור אותו, בכל אופן, הוא עם את הכוח של הגבורה הזאת, שהוא עשה מעשה כאילו...
נגד כל האחים.
שאף אחד בעצם לא הכריח אותו לעשות. נגד כל האחים. וזה בעצם מה שהיה שם עם תמר וזור, שהוא הודע בפני כולם, לדעות בפריזיה, בתור ידע במעמד שלו, לדעות בפריזיה לפני כולם, זה בעצם רגע לגבורה, גבורה נפשית אמיתית, שלכן רואה לתואר הזה.
יפה מאוד.
יפה מאוד, זה אומר מה?
עשר.
טוב, אני קודם כל יש הכוח, אבל אני כתם שבחבורה הייתי מבקש מכבוד הרב שיקח את התשובה שלך ובאמת יסביר אותה קצת יותר, כי אני באמת מוכרח להודות ואני לא מתבייש מה שנקרא לבוא ולהגיד לא כל כך הבנתי, ולא הייתי רוצה לעזוב את התוכנית בהרגשה שלא הבנתי את התשובה.
האמת שמי שסימן לי לתת לו עשר זה הרב קליין.
יפה מאוד, הרב קליין יודע מה הוא עושה, אז אני רוצה לשמוע משניכם מה הייתה התשובה כאן בעצם הנכונה, איפה הייתה התשובה הנכונה כאן. אתה תקבל את הסירייה, אין לך מה לדאוג, אני פשוט כתם רוצה, אלם קנטה אולי רוצה להסביר לי.
גם אני רוצה אותו
לא שומע,
אני אומר גם אני רוצה
אותו
להבין.
או הוא בא צדיק ואומר, הוא אמר תשובה, אבל הוא לא ידע מה שנקרא.
יש פה עניין של, יש פה עניין של מה זה מלכות. מלכות זה עניין של הנהגה.
כן.
יהודה הוא מתגלה כמנהיג. מנהיג מתגלה בזה שהוא מהר מעביר החלטות, הוא יכול להגיד תעיתי, הוא יכול להגיד
מקבל אחריות על עצמו.
מקבל אחריות בדברים שהוא לא, יש אומרים שהנהגה אתה לא מקבל, אתה לוקח. יהודה לקח הנהגה, מכיוון שראובן, התורה אומרת לך, הוא הציל, אבל הוא אומר, אני אנה אני בא, ראובן יש לו את ה... ראובן, הוא מרגיש את עצמו כבחור, הוא בחור, הוא אומר, אבא יאשים אותי, אבא הזה, אז גם אם הוא עושה משהו, הוא באיזשהו מקום, הוא כתוב לך, למה הוא עושה את זה? כי הוא מפחד שיאשימו אותו, יהודה לא פחד שיאשימו אותו, יהודה הוא לא אחרת, הוא בסך הכל הילד הרביעי, גם אם אתה, לפעמים בבית שקורה משהו, אז אתה אומר, הגדול השם, נכון? יהודה הוא לא הגדול. יש שלושה ילדים לפניו, הם ילדים ילדים, והוא לוקח את ההנהגה, ולא רק שהוא לוקח את ההנהגה, הוא גם יודע להודות בטעויות, הוא יודע לשנות דברים. הוא בהתחלה היה עם שמעון ולוי, צריכים להרוג אותו. אחר כך הוא ניתה סיטואציה, אומר, רגע, למה צריכים להרוג? למה אנחנו צריכים לרצוח? בוא נשלח אותו לישמעאלים. כלומר, אנחנו רואים את העניין המלכותי שלו, הוא לוקח את ההנהגה, אפשר להגיד עכשיו ככה, ואחר כך משתנה טיפה הדברים במבט לאחור, טעיתי. אותו דבר במעשה של תמר. הוא בטוח כל הזמן שהוא עשה את המהלך הנכון. ברגע כזה הוא יכול מיד להודות. אצלו הדברים הם דינמיים, כלומר הוא מלך. מלך יכול, מלך פורץ גדר, מלך צריך כל הזמן לעשות את השיקול. מה טוב, מה צריך לעשות, ואם מקודם עשיתי משהו, זה לא אומר שאני אקשן ואני חייב להמשיך עם המהלך הזה עד הסוף. וזה פה הדבר הזה, וגם בזמנים שלא דרשו את זה ממנו, הוא באמת לקח את ההנהגה, ובזה אתה צדקת, אבל אני רציתי על שני הדברים האלה, אתה גם צדקת במה שאמרת, שרואים את זה עוד דברים, רש"י מביא פה את שני הדברים האלה, אבל רואים את זה כל הזמן, הוא יודע לשכנע את יעקב, כמו שאמרת, זה נכון, הוא יודע את המומנטום, הוא יודע להתווכח עם יוסף.
הוא עשה את הדבר הגדול ביותר, אחרי שהוא הבין, אחרי שהוא הבין שבנימין, מה שנקרא, נלקח כביכול כעבד, והוא הבין שבנימין בכלל לא היה קשור לחטא הזה שבגללו הוא חשב שכולם ישבו, גם אז הוא לקח את המעשה בפרשת ויגש, שהוא בא ואומר, אם זה לא סיפור של בורא עולם, אלא זה סיפור שמישהו שרוצה להתנקם,
אני אעבור אותך,
אז אני אעבור אותך בזה, בדיוק, בדיוק, זה אותו מעשה.
לא נשכח שלאחר החלטת האחים להרוג את יוסף, יהודה בא כנגד כולם ואומר, מה בצע כי נהרוג? לאחר מכן כתוב, וישמעו אחיו, ותראה את רשי, וישמעו אחיו, וקבילו מיני, קיבלו ממנו. היה לו את המרות, היה לו את המלכות ליהודה, לקבל החלטה כנגד אנטיתזה לכל החלטת האחים.
הוא לוקח את ההנהגה, והם מקבלים אותו כמנהיג.
קבילו מיני, רשי אומר.
כן, יפה מאוד, כי תעשה חשבון, לכאורה, שמעון ולוי יגידו, דני, שב בצד, אתה קטן. אנחנו פה אחראים, אנחנו פה בלבד. מה אתה משנה? היה פה דין תורה, צירפנו את הקדוש ברוך הוא, ככה רוצים. לא, היה לו את כוח שכנוע, גם את יעקב הוא שכנע, גם את האחים הוא שכנע, הוא יכול ללכת במצב שזה רק מלך יכול לעשות, לא להיות עסוק בסק וטענית בבצד ואלכוהול, הוא יכול ללכת במצב של הוצאה להורג של דבר שלכאורה זה ביזיון גדול בשבילו, לבוא ולהגיד תהיתי כלפי עם ועידה.
יפה. טוב, ידידי, אתה על הקו?
כן, עדיין.
החכמת כמוני?
כן, כן,
יפה. טוב, אז אתה זכית בשלושה פרסים. יש לך את על התורה ועל העבודה מפי עמך ברב מוישה חיים שיינפלד, אתה שומע? יש לך את הפרס השלישי, אני יודע מה אתה רוצה, ויש לך אותו. זו ארוחה זוגית במסעדת בייגל קפה עמק רפאים 46 ירושלים, יש לך. אתה יכול להיות רגוע, תחשוב לי מה הפרס השני.
יש אפשרות ארוחה בבני ברק
או מה? לא שומע.
כן, כן.
תקשיב מה שאתה עושה. אתה נוסע לירושלים, נכנס לבייגל קפה, עמק רפאים 46, לוקח טייק אווי ואוכל את זה בבני ברק. אדמי, אתה שואל לי שאלה אם יש בבני ברק. אין, אבל זה מה יש, ולפי זה אתה אוכל תמרן. בסדר גמור. יש לך עוד דבר שטוב, יש לך עניבה. עניבה מתנת חנות אקסלוס רחוב רבי עקיבא 52 בני ברק. אז יש לך שלושה פרסים נפלאים, סט על התורה ועל העבודה, ארוחה זוגית בייגל בעמק רפאים 46 ירושלים, ועניבה מתנת חנות אקסוס רבי עקיבא 52 בני ברק. תשמע, אם ירושלים זה סיפור קשה לך, אז אתה יכול משהו אחר. אתה רוצה פירוש על התורה של הרב ישעיהו פינטו? במקום הארוחה הזוגית? כן, בסדר, יהיה לך יותר קל. אוקיי, בוא נסמר חשבון. על התורה ועל העבודה מפי עמך ברב מוישה חיים שיינפלד, יש, תעשה וי. פירוש על התורה של הרב ישעיהו פינטו, יש, תעשה וי. ועניבה מתנת חנות אקסוס רחוב רבי עקיבא 52 בני ברק. ואנחנו נגיד לך תודה רבה, וכמובן נגיד תודה רבה לך, וכמובן נאמר תודה רבה לרבנים שלנו, לכבוד הרב יחזקאל שיינפלד, תודה רבה רבינו, לכבוד הרב רבי חיים קליין, תודה רבה גם לך רבינו על השאלות, על התשובות, וכמובן תודה רבה לצוות הטכני הנפלא שלנו, לטכנאי חיים חן, שגם אחראי על הצד המוזיקלי, ולמפיקה שלנו, איילה שיינפלד, כמובן על ההפקה הדינמית שהייתה, וכמובן נאמר גם תודה לרב שימלה קופרברג, שברגע זה כבר מתעסק, הוא מתעסק, כבר יושב בבית ומתעסק בהכנה של השידור החוזר שמחר מהצהריים תוכלו לשמוע אותו. נכנסים לגוגל, מקלידים חכמים בלילה ברדיו, יושבים ונהנים, ונמסור גם ליל מנוחה למשקיף שלנו שנמצא בביתו, ונאחל גם לו לילה טוב. אני כאן יהודה ברקן, מאחל לכולנו המשך לילה נעים. אנחנו נשמע בעזרת השם באותה תחנה, אותה שעה, שבוע הבא.